תפיסה לא מועילה, כיפת מקום עם מוצאים מידו. אז אמרנו כמה תירוצים. לא דיברנו על תירוץ של התוספות. תוספות אומר שהגמרא בתוקפו כהן זה כשהכהן עצמו הוא ספק, וכאן הוא ודאי. תוספות טוען שיש הבדל, תוקפו כהן מוצאים מידו זה רק כשהכהן עצמו הוא גם ספק, כמו כל עולם ספק. לא יודעים אם בוחר הוא בוחר או לא. אבל כאן שבעל השטר הוא טוען בריא, הוא יודע שאת העלווה, הוא טוען שאת העלווה, אז תקפו בודו אבל לא מוצאים מידו. זו שיטת התוספות, שיטה מאוד חשובה. מה ההיגיון? אנחנו הסברנו, אני מבין שני הצדדים. למה תקפו כהן מוצאים מידו ותקפו כהן לא מוצאים מידו. תקפו כהן לא מוצאים מידו בגלל ששבת הישרדת, אתה לא יודע, אז גם עכשיו אתה לא יודע. תקפו כהן מוצאים מידו בגלל שהולכים אחריה, מה שאנחנו קוראים מוזק, המוזק שקורא את זה בריאו שלו, אז ברגע, או שאומרים שזה הדין נקבע, ברגע שעוסקים לטובת, אחרי שנולד הספק, אחרי שספק נולד, אז עכשיו הדין נקבע שהמוחזק הראשון, שבעל העדר, הוא הביילה, הוא הביילה מספק, אבל עכשיו הוא הביילה, מי שיקח ממנו, אז הוא הולך נגד הפסק, הוא ודאי מוציא, ולכן הוא ודאי צריך להוציא ממנו. אומר התוספות, תלוי, אם הוא תופס בוודאי, כלומר הוא טוען ודאי, אז הוא יכול לתפוס. אם הוא טוען בספק, הוא לא יכול לתפוס. מה כאן החילוק? מה זה אכפת לי מה הוא טוען? הבעיה היא איך בדין רואים את עצם התפיסה. אם רואים את זה כוודאי גזלו, צריך להחזיר. אם רואים את זה אם לא רואים את זה, או שלא אכפת להם, אז כרגע הם לא יוצאים ממנו. זה תוספות הוא בעד החילוק. שום אחרים כאן לא הזכירו את החילוק הזה, זה מוזכר גם בראש במציא את הבא. והתוספות פה, מה סברת החילוק בין ודאי לבין ספק? מה צריכים להגיד? מה רואים? על מה משפיע תנת בראשון? נדמה לי שעד עכשיו לא היה לנו מקרה שדיברנו המון, 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 המון מוחזק, זה משנה אם אתה ברי או לא. ברי ושמה, ברי עוד. כאן זה ברי וברי, או שמה ושמה, זה לא... זה לא ברי ושמה שזה מוסיף משהו, זה או ברי וברי כמו אצלנו, או שמה ושמה כמו בבא בנסיעה. אז אתה לא מדבר על ברי ושמה, מדבר על ברי. אם אתה תופס וברי, אתה זוכה. אם אתה תופס ושמה, אתה לא זוכה. שורה ראשונה, שנסביר, מה ברי עושה? כלומר, על מה ברי, אני שאלת שאלת את הפוכה, מה השמה עושה? במה השמה פוגע?
זה לא תמוצא של הבעלים על
השלום הרחמה. שמה? כן, נקודה שנייה עכשיו. כנראה שיש הבדל בין מוחזק, בין המוחזקות של מישהו, אם הוא בריא או שמה. אז בבית אני מבין את הסברה הזאת. אדם שהוא טוען בריא והוא מחזיק, אז הוא מחזיק טוב. הוא מחזיק. אדם שטוען שמה, במקרה זה נמצא בידו. אבל הוא לא מחזיק, הוא לא מתחבק עם החפץ. אז זה פה ולא שם. טוב, זה כנראה הנקודה, זה לא הספרה, זה עדיין לא הספרה, זה רק נקודה. הברי מחזק את הדין מוחזק, והשם הפוגע בדין מוחזק. את זה צריכים להבין, כי אנחנו הסברנו מוחזק, ואחד משתי דרכים, בשניהם לא רלוונטי. דרך אחת במוחזק זה שהיה שבת הישרדת, וזה לא משנה, וזה באמת הוא ראה כבר, מיקום, אם פה זה לא נוציא, לא אכפת לי אם אתה טוען ברי, אתה טוען שמה, אנחנו לא נפעל, אני לא רוצה, אני הבית דין, אני לא רוצה לעשות כלום, כי שבת הישרדת, אני מפחד, אז מה זה אכפת לי, מה הוא אומר, העיקר הוא שאני צריך לעשות, זה לא רלוונטי. עכשיו, הספרה השנייה שהסברנו, הייתה שיש הנחת יסוד שהחפצים נמצאים במקום הנכון. לא, זה גם כן, מה זה תלוי אם הוא טוען או לא טוען? כשאני רואה, גם הראשון, עוד פעם, גם הראשון הוא שבע. גם בעל העדר, הוא גם שבע. אז אתה חושב שהוא צודק? גם לא חושב שהוא צודק, או שכן או שלא. מה זה משנה לגבי אופי המוחזק? אם מוחזק מבטא איזשהו אמת סטטית, כלומר, מתחילים במצב הקיים. המצב הקיים הוא קיים. ואם זה פשוט מבטא אי רצון להתערב, אז גם כן, זה לא להתערב. מה זה משנה בכוח מוחזק? אדם שהוא מוחזק ובורי יש לו עדיפות על אדם שהוא מוחזק בשם. זה, אז הנקודה היא, ודאי הנקודה כאן, אבל מה ההסבר של הנקודה? למה טענה מחזקת חזקה? למה טענה מחזקת מוחזקות? אז לכאורה, מה שנראה לי, זה שכאן אנחנו פוגשים, ושיהיה ברור, רוב הראשונים לא מסכים תיבוץ כזה, אז הם לא מסכימים עם המון. אבל לפי התוספות בכל רואים, אני חושב שהזכרתי את זה פעם אחת, אחת מן הווריאציות שלנו במוחזק בדת יגדימו י"ד, ואני חושב שכאן רואים את זה, שיש דין שלישי, דין חדש ודין מוחזקות, חוץ לידי שבתי ישראל, וחוץ לידין של נקודת המוצא של הסוגיה, יש דין שאין בדין מוציאים אלא בראייה גמורה, אני סתם פוחר בביטוי שלישי שמופיע בגמרא לצורך הכותרת, כשמוציאים ממישהו אז תוקפים אותו. אתה פוגע בו, אז צריכים להתגבר עליו. והדרך מה שנקרא בלשון המודרני, הקדשת זכות הקניין. אדם יש לו, לקחת משהו ממישהו, זו פעולה שדורשת סמכות וכוח, אלימות, אתה פשוט לוקח משהו ממישהו, זו גניבה מצד עצמה, אין לבה, יש כוח, יש סמכות בבית הדין לעשות את זה, כי הם פשוט עושים צודקים. אז בזה אתה צריך ראייה, הראייה זה מה שנותן לך את הכוח להוציא. אחרת כבר צריכים להצדיק, אם בדין רוצים ללכת לטייל ברחוב, לא צריכים להצדיק את זה. נכון ששבע אתה יסעד, אולי בדין ידיפו, אם יש ספק ללכת, לא ללכת, מנתפים שלא ללכת, אבל אני לא צריך איזושהי הצדקה מסוימת, חזקה, כדי להצדיק את זה שאני מטייל ברחוב. אבל כדי לקחת מידך משהו, אז אתה אומר, מה אתם תוקפים אותי? אז הכוח, התקיפה היא הראיה, היא הידיעה שאנחנו צודקים. וזה עוד סיבה למה אין מוציאים, לא צריך עליו הראיה, למה צריכים ראיה כדי להוציא. ועכשיו, מה שהסבר בדין הקודם, שהבעל העדר הוא, כיוון שהוא מוחזק, הראשון, לפני התפיסה, אז בוא יוצא כאמת, מי שיקח ממנו, לוקח מן האמת, זה נכון, אבל זה לא מספיק כדי שנוציא מהתופס, כי זאת לא ידיעה. בדין הזה, שאני צריך להוכיח את עצמי, אז זה לא מספיק שאני אומר, יש לנו עמדה, כמה פעמים אמרתי, העמדה של מוחזקות, עמדה של 100%, אבל זה 100% מבוססת על כלום. זה 100% בגלל שזאת ההלכה שלה. כדי להוציא ממישהו, כלומר כדי להתגבר עליו, אתה לא יכול לבוא אליו בטענות משפטיות של אנחנו סבורים בגלל שאין לדעת ספק, בגלל שאנחנו בכלל לא מתארים את עצמנו משהו אחר, לכן אתה ודאי לא צודק, לכן אתה ודאי גנב. כדי, יש לו זכות להגנה, וכדי להתגבר על זה אי אפשר לבוא אליו בהנחות, באין לדעת ספק. צריכים לבוא אליו הוכחה אמיתית שהוא לא צודק. ולכן החזקה של הראשון, החזקה הראשונה לפני התפיסה, איננה מועילה, ואתה צריך ראייה. וזה תוספות מסביר, יש כאן הבדל בין בורי ושמה. כל הדין הזה הוא רק בבורי. אם אדם, מה שאני אומר עכשיו, לי זה נראה נכון, אבל זה קצת תיאורי, זה קצת דרמטי. כדי להתגבר על מישהו, זה בגלל שהוא מחזיק פיזית, הוא מחזיק טוב. אם שואלים אותו אם זה שלך או לא, הוא אומר גם אני לא יודע, אז אין בעיה לקחת ממנו. אז זה רק בעיה שלו, שבטייסל, אני צריך לקום ולפעול, אני לא רוצה לך ששולם להיות גנב, אבל הבעיה שעכשיו תיארתי, הדין החדש, שכדי להתגבר על מישהו, צריכים ראייה, זה רק אם מתגברים עליו, אז הוא צריך להביא התנגדות. הוא צריך שיהיה לו הגנה, יש לו חומה, ואני צריך לפרוץ את החומה. אם הוא טוען שמה, אז הוא אומר את עצמו, זה הדברה במציע. אם הוא עצמו טוען שמה, אז הוא לא, אין לו זכות משפטית להגנה. הוא לא מגיש שום הגנה. הוא לא מגיש התנגדות. אז זה מה שאנחנו אומרים, שהחזקה שלו מוחלשת על ידי תנת השמה. איזו סוג של חזקה מוחלשת על ידי תנת שמה? הדין החדש שאני הסברתי, מוחזקות שהיא זכות הגנה מפני תקיפה משפטית, מפני תקיפה סמכותית של בית הדין, זה רק למי שדורש את זה. מי שאומר, זה שלי, מה אתם לוקחים ממני? אדם שאומר, תראה, זה נמצא אצלי, אבל אני לא יודע אם זה שלי. זה סתם הגיע כאן. תפסתי בלילה, זה אך לבד, זה כאן, אבל אני לא יודע אם זה שלי או לא שלי. אז אין שם שום בעיה לקחת ממנו. יש בעיה, איזה בעיה יש? אולי אנחנו גנבים? טוב, זה שבע בעיסה. אולי אנחנו גנבים? אנחנו מאמינים שאנחנו לא גנבים. למה אנחנו לא גנבים? כי אתמול ראינו את זה שם, וכבר החלטנו שזה של בעל העדר. אז לקחת עכשיו, לא מפחדים, שבע תייסר, לא עוד איפה. אבל אם הייתה בעיה, לא של שבת הישראלית, אלא של איך אתם תוקפים אותי, אני יהודי, מגיע לי זכויות, מה פתאום שלוקחים ממני דבר, יש לי זכות להחזיק על הרכוש שלי, הוא צריך לטעון זה רכוש שלו. אם הוא עצמו לא יודע, הוא עצמו לא טוען ככה, אז הדין החדש הזה, השלישי הזה, בטל, ואנחנו רק חוזרים לשני דינים הקודמים, שני דינים הקודמים, תוספות מאמין שתפיסה לא מועילה, בגלל אחת משתי הסיבות שהסברנו בשיעור ביום שני.
לא הבנים, בגלל שמי שהתופס טוען שמה, או בגלל שהתובע טוען שמה? כלומר, זה לא טענה מספיק חזקה בשביל שנוצאים המון למישהו, או זה שטוען שמה, זה
לא, אין לו הגנה. התופס, יש בעל העד ויש את הכהן. אני קורא לו הכהן כדי שנזכור. הכהן טוען שמה. אז אחרי שהכהן תפס, השאלה עכשיו, הכהן בא ותפס. אנחנו עכשיו באים, בשליחות בית הדין כדי להוציא מהכהן. תוקף הכהן, מוציאים מידו. וכאן, באותו מקרה, תפס בעל השטר ולא מוציא מידו. זאת אומרת שכאן התופס הוא בריא, ושם הכהן הוא שם. אני מציע את ההסבר, שזה לא כך מעניין אותי שהוא תפס לבר את משהו שם. היום, כשבאים אליו, איזו התנגדות, מה הגנתו נגד הפעולת בית הדין שבא להוציא ממנו. פעולת בית הדין שבא להוציא ממנו מבוססת על כך שלפני שהוא תפס, כבר החלטנו שזה שייך לבעל העד. ולכן, למרות שהוא תפס, אנחנו מגלגלים את הכדור אחורה, אמרנו שתי אפשרויות, או בגלל שזוכרים שהייתה כבר מוחזק, כי הייתה כבר חזק, כמו שאתם אומרים שלא, ואין לנו סיבה לשנות את זה, או שאמרנו ספרה אחרת שאחרי שכבר ניסק, או מה שתוסות קוראי נולד הספק, אחרי שכבר ראוי לפסוק, בעצם היה פסק, שהוא זוכה רק מטעם שבתאי סעדף, זה הופך להיות עכשיו פסק סופי. ועכשיו במילה אתה לוקח מהפסק, אתה לא לוקח נגד האמת, אתה לוקח נגד הפסק הקודם, הפסק הקודם הוא אמת. זה אחד משתי הספרות. אז בכוח אותו מסקנה שהחלטנו שזה של הבעל העד, מוציא ממנו. עכשיו אני אומר, יש לי דין שלישי, שמסקנה שזה שייך לבעל העד, זה לא מספיק כדי להוציא. כי כשמוציא ממישהו, אתה צריך ראיה אמיתית. איי, כל הזמן, משך חודשיים, אני צועק שחזק אחר דרך שלו, הוא ידיעה בכוח של 100%. אז למה אני צריך יותר מ-100%? אז מה שאני אומר עכשיו זה שיש שני סוגים של 100%. יש 100% שמבוססת על הנכון. כלומר, על אין מידת הספק. כפי שאני רוצה לחזור על ההדגשה הזאת. ביקשתי הרבה פעמים, אבל זה תמיד בורח מהמוח. אין מידת הספק, היא מבחינת הוודאות המסקנה, היא יותר ודאית משני עדים. לא, עפידים, שני עדים זה גם 100%. אבל אין לך ספק, זה 100% בהגדרה, כי אין אפשרות אחרת, אם אין אפשרות אחרת, אין לך 100% יותר טוב מזה. אז לכן, כן, אפשר לעשות דברים, עפיד, הם יוציאו תוספות טוען שבוצע, כלומר טוענת שיוציאו מן התופס. אבל, יש עדיין לזכור, שזה שווה ל-100% ממש, אבל לא בגלל שאפשר להוכיח את זה, אלא רק בגלל שאנחנו מתעלמים מאפשרות אחרת, כי אין לידת הספק. אז הדין השלישי שלי מסביר עכשיו, מישהו תפוס וגם ברי, אז אני ממציא עכשיו דין חדש, כדי להוציא ממנו צריכים ראיה אמיתית, לא שאנחנו משוכנעים. זה שאנחנו משוכנעים, זה מספיק כדי למה אין כאן בעיה של שבת הישראלית. אנחנו יודעים שמה שעושים זה נכון, כי אנחנו לא מתחם עצמנו אחרת, אז לכן מותר לנהוג ככה. אני יכול לאכול בשר, כי אין את הספק, זה לא חזיר. איי, יבוא מישהו יגיד, תראה, סטטיסטית בדקנו במעבדה, 50% אחד ו-50% לשם. אני מתעלם, וברגע שאני אפידים יכול להתעלם, אז אני פועל לפי הביטחון עצמי שיש לי. אבל כאן שזה ביני לבינו, אנחנו הולכים להוציא ממנו, אז לא מספיק שלי אין את הספק. לא, יש את הספק. מה זאת אומרת, יש את הספק? הוא בטוח את הצד השני. עכשיו אנחנו צריכים להוכיח לו על פניו. צריכים להביא לו את התותח שיכול להתגבר על התפיסה שלו. זה רק ראיה. כמה צריך להיות 100%? יכול להיות, לא יודע, אני צריך לחשוב על השלכות, אבל אולי אפילו רוב מספיק, הוא בטח ש-99% כאן יספיק, כן? אני צריך להתגבר, מה שמתגבר, מתגבר. אז אולי אפילו, יכול להיות אפילו זה פחות אחוז אחד או שניים, מהעין לדעת הספק שלנו. אבל עיקר הוא שהוא ממשי, שהוא אמיתי, ולא רק הנחתי. אז ולכן תוספות אומר, ולכן אם הדין הזה קיים, אז לא מוציא ממנו. אז למה תוקף הכהן כן עושה ממנו? כי שם הדין לא קיים. למה שם לא קיים? כי הוא שבע. הדין שרק הסברתי לא קיים בשבע. מי שטוען שבע, אין לו את ההגנה הזאת. אין צורך להתגבר עליו. מי שלא מתגונן, לא צריכים להתגבר. אם אני בא לתקוף אותך, ואתה אומר, אני חבייס, אני נוצרי, אז אני לא מתנגד, אני פסיפיסט. מה שאתה רוצה לעשות, אתה יכול לעשות, אז אני רוצה. אם אתה יכול לעשות, אז אני אעשה. העיקר שאני חושב שאני צודק, כי יש לי את החזק ובחיות מראים שלו. אבל אם הוא מתנגד, מה זה מתנגד? הוא טוען בי, הוא טוען זה הכסף שלי. או אם היה טוען שהפרה היא שלו, הוא לא יכול, כי הוא לא יודע, אם הוא טוען שזה שלו. אז שמה אני צריך להביא משהו שיתגבר עליו. מה שאני צריך להביא זה ראייה אמיתית. לא, כמו שאומר, עכשיו זה סתירת כל מה שאומרנו במשך חודשיים. אמרתי, אבל תמיד הזרתי, תמיד אמרתי שזה 100% המבוסס על אוויר. גם מחט קטן יכול לוצאת את הבלון הזה. כל פעם שלא חושבים, אז זה קיים. אבל אם נתחיל לחשוב, אז יתברר שאין בזה כלום. אז הנה, אחד מנפקמין את המבוססת על ההזרה הזאת. זה 100%, אבל לצורך להוציא ממי שלא רוצה לתת, זה לא יהיה מספיק, הנחה כזאת, כדי להחזיק למי שנמצא, זה ודאי מספיק, אבל כדי להוציא ממישהו. בגלל אתמול כבר החלטנו שאתה צודק, לכן נוציא מיד תופס ממך, זה לא מספיק, כי זה 100% מבוססת על כלום. אני צריך להביא לו ראיה שיותר טובה מהטענה שלו. ולכן, תוקפו בורי אין מוציא מידו. כמובן שכל התוספות צריך שרק נבין, אני אומר, זה שיטת התוספות. שהמקור שלו זה גמרא שלנו, גמרא שלנו לא כתוב כלום, המילה תפיסה לא מופיע פה. זה הכל, אנחנו שאלנו את זה, מה נפקמין הבן? לא נאמן וכן נאמן. תשובה, שלא קוראים את השטר. מה אם נפקמין כל השטר? לא קוראים את השטר. תשובה שאפשר לתפוס. הגמרא כבר מציא, זה מפורש. תוקף הכהן, מוציא מידו. מי שרק לומד גמרא ורוצה לדעת מה כתוב בגמרא, אז הוא יודע שתמיד מוציא. כל תפיסה לא מועילה. תוקף הכהן מוציא מידו. תוספות המציא שלפעמים כן, לפעמים לא. וזה ההסבר. אבל שכל אחד יזכור, זה הסבר לשיטה שאיננה מוזכרת בגמרא. הוצאנו אותו, שחטנו אותו מתוך הגמרא, כדי לחפש מהי נפקא מינה בין שתי שורות שהן קשות להבנה, שפתאום רב נחמן קלקל את הברייתא. רב נחמן הסביר את הברייתא, הוא סוד שמקלקלת אותה. יש לזכור, אמרתי את זה ביום שני, יש כאן שיטה באחד הראשונים, ודאי שם אמין שרב נחמן אומר שהברייתא לא צודק, זה הכל. הוא לא מסביר את הברייתא, הוא פשוט אומר שהוא לא נאמן, וגמרנו. אבל כיוון שאף ראשון לא רוצה ללמוד ככה, אז הוא דברים שהמילים בברייתא שהוא לא נאמן, הפירושו הוא שהוא כן נאמן, כוונה היא שהוא לא נאמן. הוא נאמן מספיק כדי להיות רעי ותרעי, ואז לא מצליח לעשות כלום. אז אמרנו מה אין נפקא מינה, ואז נמצאנו את שיטת תפיסה. כדי להסביר את שיטת תפיסה, שנקרא זה שיטת רש"י, הרבה ראשונים מסכימים, אבל זו שיטת רש"י, אז תעשו את התירוץ שהוא אמר, יש עוד תירוצים. וחוץ לזה אפשר להגיד שהשיטה לא קיימת בכלל. אבל אם, זו שיטה לתוספות, שבתוקפו כהן יש שני מקרים, תוקפו כהן בורי, אין מוצאים ידו, תוקפו כהן שמע, כן מוצאים ידו. יש לשח דיון ארוך מאוד בשיטה הזאת, זה בתוקפו כהן, הוא מביא שם כל ראשונים שחוקים, אני לא זוכר את השמות, אבל בסך הכל בשיטת תפיסה, מתי תפיסה מולה, מתי תפיסה לא מועילה, יש בערך 38-39. יש בעצם 40 שיטות, חסר אחד אולי. יש כל מיני חילוקים מעניינים, מי שיושב ולומד תפיסה לעומקו, כל מי שלומד במציא, אז יכול לשבת שם שבוע בקלות, אם לא יותר, אם יש חילוק בין ספק הדין לבין ספק במציאות. מה קורה בדין שזה מחלוקת רמב"ן ברשב"א, ואנחנו פוסקים שזה מחלוקת, פוסקים לכולם, כלומר כי לא מוצאים, לא מוצאים במות, ויש ספק הדין, האם תפיסה מועילה שמה? אבל יש ששורים שאומרים שדווקא כן, זה יותר טוב מתפיסה, מי נספק במציאות. שם הוא לא בורי, אף אחד לא יכול להיות בורי, יגיד, אני בטוח שהרמב"ן היה כן. זה אתה לא יכול לעשות. אבל לפי הרמב"ן הרמב"ן צודק, אז הוא תופס לפי האמת. וזה, יש כל מיני ספרות כאלו, הרבה מחלוקות ראשונים באחרונים, לגבי תוקפו כהן. זה אחד מן החילוקים שתוספות כאן המציא. אני, מה שאני טוען, שזה חילוק מאוד חשוב, למה? כי זה לא חילוק בסברת תפיסה. כדי להסביר את זה, אנחנו בעצם אמרנו ספרה במורזק, ולכן זה ספרת יסוד. אמרנו שיש הבדל בין מורזק בונה ומורזק סחק, ולא הבנתי למה. איך מורזק יכול להיות יותר מורזק בגלל שהוא בריא? זה שני דברים שונים. יש תנה ויש את המציאות. מורזק זה מציאות. זה בידי. מה זה פעם? מה בפי? חשוב מה יש בידי. אז הספרת הבטן אמר שלפי מה שיש בפי, אז האצבעות שלי סוגרות יותר חזק. אבל עדיין לא הבנתי למה זה רלוונטי. אז זה מה שאני, ובשביל זה הייתי צריך להמציא סברה חדשה במורזק. שמישהו שהוא, אני לא רואה את הדימוי, עכשיו אני אגיד את הדימוי. מי שמחזיק חזק, אז בדין צריכים לתורך לו את האצבעות. מה פותח את האצבעות שלו? רק ראיה. כמו כוח. לא בדין יודעים שהם צודקים, הם צריכים כוח. כוח זה ראיה. מי שטוען שמע, אז הוא, זה ביד, אבל היד לא סגור. אז אם כן, בטי לא צריכים לפתוח לצוות, אבל צריכים לקחת. הם לוקחים בגלל שהם יודעים שהם צודקים על פי אחד משתי הספרות שהסכם. אוקיי? זה החשיבות של התוספות בתירוץ שלו. פשוט קראתי את התוספות לתירוץ שלו, ויש לומר, כשאני גרי בחושב, אני טיפש בספק, אני יודע, יש בחור רוב הלך הטוען בדיים. כן? ראינו גם את התירוצים האחרים, רק מסכם אותם, תירוצים בשביל רש"י, בשביל השיטה, שיש הבדל בין ספק לבין טרי וטרי. בספק לא יודעים טרי וטרי, אז יודעים, מה יודעים? יודעים שאתה צודק, יודעים שאתה צודק. אז אם אדם תפס, כיוון שיודעים שהוא צודק, למרות שיודעים שגם השני צודק, אי אפשר להוציא ממנו. מי שלא יודעים כלום, אפשר להוציא. נמד טרי וטרי באריכות כשנגיע לזה. זה התירוץ של רובה כאן בשם המדבר. הרדבר מביא אותו בשם הראשונים. אבל זה תירוץ די חשוב, וכל הראשונים מכירים את זה פחות או יותר. זה התירוץ השני. תוספות אחר כך מתרץ בין, כמו זה לא תירוץ, וזורקים אותה. כל השיטה שלו זה רק תפס לאחר שנולד הספק. תפס לפני שנולד הספק, תפיסה מורידה. אז כאן, זה תפס לפני שנולד הספק. וככה כל כאן לא קיים. מה אני צריך? אני צריך שיהיה נח קמינה. אז הנח קמינה בין קוראים לבין לא קוראים זה שאם לא קוראים, והוא תפס לפני שהוא לא מספק, אז יהיה בסדר. בסדר, מצאתי נח קמינה. זו התיאור תשובה של תוספות. למה זה קשה? למה התיאור זה לא קשה? בספרה הוא נכון, למה זה קשה בציאות? המציאות היא קשה. לא קוראים את השטר, ולכן אתה יכול לתפוס אתמול. לא קוראים את השטר, זאת אומרת, בבית הדין לא קוראים את השטר. אבל בבית הדין זה כבר לכאן ושנת לספק. אנחנו לא קוראים את השטר כדי שאם הוא תפס את לפני שבוע, אז הוא יכול עכשיו להגיד, נו, יש לי שטר ואת רוצים ממנו. קצת מוזר, אם הוא תפס את לפני שבוע, אז למה בבית הדין לא כבר רוצים ממנו? בסדר, אבל אוקיי, זה קרה. כלומר, זה חשוב שהשטר יהיה קיים כדי שבעוד חודשיים, כשיהיה לו עוד משפט, והזה ידע, אבל הוא תפס, הוא לא ידע שהוא תפס ממנו. יום, חודש אחרי שהבית הדין כבר פסקו לטובתי, אבל לא קראו את השטר, התגלה לי שהוא נכנס לפני 3 חודשים ופרס לבית ולקח את הכסף. לא ידעתי. אז עכשיו אני לא אוכל להוציא ממנו כי יש לו שטר. עכשיו זה תירוץ התוספות, קצת מציאות, זה קצת מוזר. יש עוד תירוצים, עוד חילוקים? כן. מה שכחתי?
שזה לא באמת חזקת ממון, כי שיש צלחת חיוב, צד שני שהילדים אומרים ש...
שלא הייתה כאן באמת, זה לא באמת ראיותי, זה שני ילדים אומרים שהוא חייב, ושני ילדים אומרים שחייב לא חייב, אנחנו לא יודעים, אבל הם לא יודעים. אז אולי זה סיבה לחלק במקרה הזה. כן, אז זה כל התירוצים. עוד פעם, כל הסוגיה נודע בגלל שיש סוגיה מפורשת במציאה, וכאן אין סוגיה מפורשת, אתה צריך למצוא משהו להגיד, אבל זה קשה מאוד, אי אפשר לחלוק על הסוגיה במציאה, כתוב שאתה פוחי, מוציאים מידו. יש עוד תירוץ שלא הוזכר כאן בראשונים, וזה להגיד שזה לא כתוב במציאה. במציאה כתוב שיש שתי דעות. זה לא יכול, כן, זה כן כתוב, אבל הגמרא מתארת לעצמה שהאפשרות שאתה פוחי לא מוציא מידו. אז יש כאן אפשרות ככה לשחיק עם הסוגיה. שורה הבאה, הגמרא לגבי עצם הדין הזה, שטרי וטרי, הוא כמר בחזקת מרי, הגמרא משמשת בביטוי, שזה מיד דהבי הנחסי דבר שעתי. כלומר, כבר לא הייתה צריכה לכתוב את זה, אבל כנראה זה מה שקרה בבית המדרש, כן? כמו שהיום, שאלו אותי, בכלל, עדיש רק אמנו, שאם אדם תופס ומוציא מידו, הייתי אומר לכם, מי זה אבי אנס חדבי אבי. יש מקרים מפורסמים שאחר כך יש כאן כותרת. אז כבר בתקופת הגמרא היה ככה. מתמדרש שאמרת, מה עושים בתרי ותרי? תשובה, הוא כמעט מבחס כתמרי. אני לא צריך להצדיק את זה, אבל טוב, זה נקרא. המקרה מפורסם של בר שעצ'י. המקרה מפורסם של בר שעצ'י דווקא יותר מעניינת מהמסקנה. יש לו עוד קנייצ'ים, אז ניקח לזה שתי דקות. מה היה בר שעצ'י? בר שעצ'י היה אידיוט. לפעמים. בכל הסיפורים הטובים של שוטי הכפר, אז למה הוא שוטי הכפר? הוא שוטי הכפר, הוא עולה לבית הכפרות וקורא את בגדה ומסתובב יחידי בלילה. אבל בשביל יש את הסיפור, כי ביום מסוים הוא דווקא הכי חכם בעיר, כן? אז כל המשוגעים יש להם לפעמים גם כן כמה הברקות טובות. אז חשבת, היה לו ימים טובים בימים פחות טובים. לא רוצה להגיד משהו עליכם, בסדר, כמוני, יש לי ימים טובים, יש לי ימים פחות טובים. היום זה אחד מהימים הפחות טובים. אז מה היה שם? דברשת יזו בנכסי, אותו בית רי ועמו כשושו התסבן, אותו בית רי ועמו כשושו התסבן, הוא מכר נכסים שלו. אם הוא שותה, אז המחירה לא חל, וזה מחזירים לו. ואם הוא חולים, אם הוא היה פיקח, אז המחירה כן חל. זה הדין, אדם שהוא איתם חולים, איתם שותה, אז הוא שותה מתי שהוא שותה, וחולה מתי שהוא חולים. סביר מאוד, למה הדין הוא זה ככה? זה לא גזרת הכתוב. זה לא ששותה לא יכול למכור. למה שותה לא יכול למכור? כי לא היה לו דעת, זה לא בגלל שהוא שותה. גם אדם שהוא ישן, אני במיטה, בחלום, ובמיטה אמרתי בכל רם, וגם, לא יודע, הושבתי, אמרתי, לך, תקנה. אתה לא קונה למה? כי זה לא נחשב לדעת. אז זה לא ששוטה פסול מלמכור, מלקנות. הוא פשוט אין לו דעת. אז אם לפעמים כן, לפעמים לא. אז לפעמים כן, לפעמים לא. זה ברור שזה הדין. אבל כאן יש טרי וטרי. אז מה עושים? מי מוחזר עכשיו? הלוקח, כבר מוחזר. הוא מחר. הלוקח לקח את זה הביתה. נחלת לנו קרקעי, טוב, היה נראה. בוא נגיד שזה מטלת, לקח את זה הביתה. אז הוא מוחזר, כי זה טרי וטרי. אז מה אמרו? אמר המשי, הוא כטרי להד יטרי, והוא כמו לבחס כת בשי. אז מחזירים לו את ה... אז הוא מקבל את ה... אז בטל המלך, כן? לא אמרן אלא די... עכשיו, זה אוקיי, זה ברור. תראי, תראי, הוא כמו לבחזקת מרי. זה מה שכתוב. אומר הגמרא, במקרה, הרבה שכדי עושים את המקרה, ולא אמרן אלא די איתלי חזק הדוותה. אבל לא איתלי חזק הדוותה, הוא יקשושות לזו וקשושות לזווין. קשות לזו וקשות לזווין. אז אם עקבתי, הוא ודאי שלא. כי הוא ירש את זה. וירושה זה לא מעניין אותי מה מעמדו, שייטה יכול גם לרשת קטנים, כמו שקטנים יורשים, ירושה זה אוטומטית, אז עכשיו הוא מחר, זה ספק מחר, ספק לא מחר, אז מחזירים לו. אבל אם מדובר בדבר שאיננו של אביב, אלא שהוא כנראה קנה אותו, אז אומר רבה שכמו שאתה מסופק, אם הוא יכול למכור, אתה צריך גם מסופק אם הוא יכול היה לקנות. ולכן, מכוח זה, אז לא נבטל את המכר. עכשיו, זה קצת קשה לשים את האצבע פה. בסך הכל, אנחנו לא יודעים מה קרה לפני שנה. כנראה שהמון זמן, החפץ הזה נמצא אצלו, ואף אחד לא יראה גם. מה שהדבר הנעלם פה בסיפור הוא שאותו בן אדם שמחר לו לפני שנתיים, מה הוא אומר? אם הוא יבוא ויתבע ויגיד, אני מחרתי לו, רציתי למכור, אבל התברר לי שהוא היה שוטה ועכשיו אני חוזר וזה יכול לחזור. זה לא פייר אולי, אבל זה ככה. אם אני מוכר לבן אדם שהוא שוטה ואחר כך אני רוצה להוציא ממנו, אני יכול להוציא ממנו. אבל הוא לא בא, הוא לא קיים. זה הרבה שלא בא, לא הולכים לשאולים אותו. הוא לא פה, אנחנו לא יודעים אפילו מי, רק יודעים שזה לא שהיה כאן מישהו כזה. כי זה לא היה של שלב אותם, זה רק אצל פרשתיה שנתיים. אז מישהו מכר לו את הפרסת, אבל הוא לא טוען. ואז כל מה שאומר זה, אבל בכל זאת, כיוון שהסיכוי שהיום הוא שוטה או פיקח, זה אותו סיכוי שאז היה שוטה או פיקח, אז לא נוציא מהלוקח החדש. איך הלוקח החדש מרוויח ספק שלא ספק שלו, זה ספק של מישהו אחר. בוא נגיד את המציאות. אם באמת הוא קנה קריאה שוטה, זה לא פועל לטובת הלוקח החדש. כלומר, לא, לא באמת פועל, לא, במציאות, לגבי עובדות. אם הוא באמת לא קנה, אם ברשתיה לא קנה, אז זה גם כן לא שלך. איך זה יכול להיות שלך? רק אם ברשתיה קנה וברשתיה מחר. אם ברשתיה לא קנה, אז זה שייך להוא, לא לך. יש כאן שלושה אנשים, יש רובן מחר לברשתיה, ברשתיה מחר לשמעון. אז אם רובן מחר לברשתיה בטעות, אז זה לא שייך לשמעון, זה שייך לרובן. ואם רובן מחר לברשתיה באמת, אז עכשיו זה ספק אם ברשתיה מחר או לא מחר, אז זה שייך לברשתיה, כי זה טריות ראיוק, כמו שהוא בחזקת ברשתיה. אז איך שמעון מרוויח מזה שאולי רובן לא מחר?
עדינו לא בשמעון.
מה?
עדינו לא
בשימון,
לא
מעניין אותנו בשימון,
לא מעניין אותנו...
שלא
ברשת. אם ברשת
יכול להוציא... כן, כן, אז ברור שמה שקורה פה, זה... בכל זאת, זה דורי שיון, כי זה פרדוקסלי, זה ששימון מרוויח מזה שאנחנו פחות מתייחסים לברשת. כיוון שברשת שאין לו בסיס לטענה, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, לא מחפתי, כלומר, הוא לא יכול להגיד, זה לא שלך, כי מספק זה גם לא שלך, אז הוא ואף אחד, רובן לא טובה, שרובן יבוא בשבת שמעון, אז יכול להיות שגם הוא יזכה, כי זה יתרי ותרי, והוא כמו למחזקת מורה כמה כמה, אבל רובן לא בא. אז עכשיו השאלה היא לא שאנחנו נחליט למי זה שייך, מה חשוב פה? שהשאלה שפוסקים זה לא למי זה שייך. אין לי שום סיבה מיוחדת להגיד זה שייך לשמעון. זה 50%. תראי אותי. ותראי אותי, כבר אמרו שהוא יפסיד. אלא זאת לא השאלה אם זה שייך לשמעון או לא. השאלה היא, האם ברשתיה יכול להפעיל אותנו, לשלוח אותנו להוציא משמעון. אז אם זה ודאי שייך לו עד המחירה, בסבב מחירה, אז הוא קיימה מנה בחזקת מורה. זה שלך, אולי מחרת, אולי לא מחרת, אז לא מחרת. אבל אם זה לא ודאי שלך, אז אין לך חזקה. לא, אין חזקה. יש לו רק ספק חזקה. כלומר, אין לו חזקה. אם אין לו חזקה, אז וזה טרי וטרי. אז עד הרבה, אז נשאיר את זה אצל רובן, אצל שמעון. זה ודאי הפשט. אבל בסדר, צריכים להתיישב על הדין הזה. זה דין, כלומר, זה דין שכל אחד צריך לשאול אותו. זה הראשונים מעילים, ובעצם זה מה שהם אומרים. אם רובן היה פה, והוא היה טובה, הם צריכים גם לדון בשלו, וזה היה פוגע גם בשעתי וגם בשמעון, אבל רובן לא פה. הוא לא טובה, אז אנחנו לא פוסקים לטובתו, רק פוסקים שלא לטובת ברשתיה, ואז ממילא שמעון זוכה כאילו מנהפתם. שמעון זוכה בנות שהמעקה שלו לא התחזק, אבל הקה של ברשתיה התחלש. זה מה שאומרים. אז הראשונים כאן... תוספות מאיר, ודווקא בקוות דמין אחי, ומתרת נמין לנבי בחזקת המוך, זאת אומרת פרק השור, גם אתם כבר בחמור, וזה פה פשוט דמת קיים, ואידך מוצא חדל ברעיון. תוספות כאן אומר חילוק, רק שנייה שנבין אותו, הגמרה עוסקת בקרקעות, ולא מתרת. מה הבדל במתרת בין קרקעות? מה הבדל? מה הבדל? למה יש? איך אתה יודע? תראה אותי, מה? כן, במטלטלין המוחזק היא פיזית. אז הקונה, כנראה הוא מוחזק, זה לא יצא בשעת. אז הדבר הזה נמצא בידו. אז יש לו אותה מוחזקות של חפץ בידו, צריכים להוציא ממנו. אז שאלות הישראלית, כבר אז לא נוציא ממנו במקרה הזה. אבל מדובר בקרקעות. האם יש מוחזקות בקרקע? נניח שכן. שאלת היסוד של פרק חזקת הבתים זה שאלה כפולה. האם בכלל יש מושג של מוחזק בקרקע? ויש, מהו? איך אני קובע אותו? אז אנחנו נדלג על השאלה הראשונה, אני חושב שאלה, מה יוצר מוחזקות בקרקע? לא מוחזקות פיזית, אף אחד לא מחזיק. הקרקע הוא באותו מקום. ואתה בבית שלך, יש כאן שדה. ואנחנו גרים, שנינו גרים באלון שבות, והשדה נמצא בבית פאצ'ה. אז מה זה מוחזקות? מוחזקות זה 3 שנים, בקיצור אני אגיד את התשובה הנכונה, שזה רק הרמה גילה אותו בצורה מפורשת, אבל זה נכון? שמן. הדבר שאנשים קוראים את הקרקע על שמך. למה? כי שלוש שנים, בדוגמה, שלוש שנים אתה עובד אותו בשופין, בלי שמישהו מערב, אז זה שלך. לפני 18 שנה בסוכות, אז הילדים הגדולים, כולם היו ככה תיודים בני עקיב, והייתי תקוע עם הקטן שלי, והתחיל לנג'ז. אבל בוא נעשה טיור, טיור, טיור. אז אמרתי לו, טוב, נעשה טיור. אז לקחתי אותו שנתיים לפני כן, אלה מילואים כאן באזור, שבו חרשנו את כל ה... יש לך עוד שני אנשים שיודעים ללמוד, אז אפשר ללכת כל מיני מקומות. היינו עושים טיולים במשך 30 יום, טיילנו באזור. זה היה התפקיד, לא תחשבו שאנחנו התפקרנו. התפקיד היה נקרא שמירת מטעים, לשמור על המטעים של היהודים, היו בלילה והיו חותכים עליהם את העצים. אז אמרו לנו, אל תיסעו באספלט, תיסעו בשטח. שנה לפני כן, שנה לפני, זה נקבעת הראשונה, בכפר עציון, בבית המסעדה הוציאו חוברת על טיולים באזור. שם החבר לנו להשתמש בו, כמעט אחרי שהוציאו אותו, כבר לא טיילנו באזור. אבל עם ג'יפ וקצין שנראה לי רציני, אחר כך כבר לי שלא, אז חשבתי זה בטוח, היו שואלים אותי לאן לנסוע, כי היה לי את הספר. אז הייתי אומר להם, טוב, היום אנחנו נוסעים, הייתי שואלים אותם בבוקר, אתם רוצים טבע או ארכיאולוגיה? והיו מחליקים, אז הייתי מוצא את הספר, טוב, נוסעים איזשהו מעיין, נוסעים לכאן. אז הכרתי את היסוד איתו. אז לקחתי את הבן שלי, אמרנו, טוב, אנחנו נוסעים. נסענו לכפר עציון, חנינו את הרכב, יצאנו מהגדר האחורי של כפר עציון, והתחלנו לטייל. הסיפור הזה יש שני חלקים, אני מדלג על החלק הראשון, שהוא שמאלני מדי בשבילכם. היה שם איזה ערבי אחד שכתב, זה היה שם בציר, והוא כתב את הענבים, שאל אותנו עובר, הרבי יזקן כזה, אז הוא התחיל לצורך, בוא 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 בוא, הנה הנה, ג'בין בי, שניקר כמה ענבים, אז אני אמרתי, לא 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 לא, לא רוצה, ביודם מה יש בענבים, הוא אמר לי, לא לא לא, אז עכשיו, אי אפשר לסרף, גם חסד, אדם רוצה לתת, צריכים לקחת, אז בגלל זה הבן שלי הוא שמאלני, זה התביע בו את המשהו, אבל אחר כך אנחנו עוברים עובבים, נגיד איזשהו, יש שם מקום בתוך הים, שיקרתי, יש שם בער, עמוק, מים צלולים ממש מוקפאים כמעט, ולידו יש כל מיני ענבים, יש שם איזה בית. ועבר שם ערבי, אז שאלתי את הבית, הוא עתיק מונות לו, מה זה הבית הזה? אז הוא אמר לי, זה נקרא, לא זוכר את המילה בשביל הבית, הוא אומר לי, הרג'ם, הוא חייב להם, של הרג'ם, זה הרג'ם איל משהו, אני ממציא עכשיו, הרג'ם איל חיזבי. אמרתי לו, שהוא ידע, איל חיזבי. הוא אומר לי, אבו מתן סני, לפני 200 שנה, בבית הזה גר אחד שנקרא לו אליזבי, ומאז הבית חרץ. זה נקרא הבית של אליזבי, זה השם שלו. אמרתי, וואה, זה היסוד של פרח חזקת הבת. השם על קרקע, השם נשאר. התמוך זה כבודה שהשם שלך טבוע על הבית. אני באתי לעלות שפות, אז ביקשתי דירה. הישיבה סדרה לי דירה. ואחר כך שאלתי איזה דירה אני מקבל עמוד, אתה מקבל דירת שפיגו. אז היום באמת אני שם כבר שכחו, השם, אחרי שלוש שנים השם בטן. אבל אז, שאלתי אחר כך מי זה שפיגו, אמרו לי, שפיגו, בסדר, הוא גר כאן פעם, אני לא פגש אותו מעולם. אבל הדירה הייתה, זה בי שפיגו. זה היסוד של מוחזקות בקרקע. אז הספוט מסביר שכאן הלוקח, אם זה קרקע לוקח, הוא באמת לא מוחזק. כי הוא קנה לפני חודש, אבל הוא לא תפס, אי אפשר לתפוס כמה. יש לו שטר, יש לו שטר, השטר הוא חשוב, יש לו שטר שחתום עליו, מי חתום עליו? פרשתיה, פרשתיה, הוא אידיוט. אז זה השאלה, אם השטר הוא שטר או לא שטר, יש טרי וטרי. אז אין לנו צוקות, אין בעיה להחזיר לפרשתיה, טרי וטרי, הוא כמעט בחזקת מורי. מי זה בחזקת מורי? פרשתיה הוא המורי, כי הוא, יש לו את השם בעיה, ואתה אין לך כלום. אבל אם זה מתארת עליהם, אז תרי ותרי, אומרת הספורט, הוא כמובן בחזקת מורי. מי זה המורי? המורי זה מי שמחזיק, כי החזק הגודל והיו שלו, לפחות מדין, שבתאיסר. אז זה מה שתוספות כאן מסביר, ויש לו ראייה, מלחליף הרבה חמור, טוב, זה לא ראייה. אבל זה רק ראייה שיש דבר כזה של מוגזקות מקרית, היא גם מוגזקות. מחליף הרבה חמור, שם זה ספק, כמו ספק של עם, שאף אחד לא יודע את התשובה. לא, זה לא ספק של עם. שם זה לא טרי וטרי. זה ספק של אפס ואפס. אני החלפתי פרה בחמור. החמור הוא פה, הפרה הוא שם. וכשמגיעים לפרה, אחרי כמה דקות, אתם לקחת אותו, וואו, מתברר שיש שם שתי פרות. יש פרה ובלד. אם הבלד נולד לפני המחירה, אז זה שייך למוכר. ואם הבלד נולד אחרי המחירה, אז זה שייך ללוקח. הוא קרא פרה, או פרה כמעוברת, או פרה שכבר ילדה. אז הגמרא אומרת, בוא נראה איפה שפרה עומדת. אולי הפרה עומדת, אם הפרה עומדת בבית, סביר, בבית המוכר, אז מספק הוא יזכה בה, הוא מכר את הפרה, הוא יזכה בה, יזכה בה אין. ואיר אומר גם לא, לא, מדובר שהוא עומד בה, בחוץ, כן? הוא עומד באף, הוא נמצא בשדה, ולכן אין מוצקות. אז תסוד מביא את המקרה ההוא, כי זה מקרה מאוד ברור, יש עוד מקרה בגמרא, זה מקרה מאוד ברור, שגמרא אומרת, אתה לא יודע, בואו נראה במקרה איפה הפרה, כי זה רק מקרה. זה לא כמו החוצה, אני תמיד אומר, החוצה שעל גופי זה שלי. אבל כאן הפרה כל היום מסתובבת, כן? בבוקר היא הייתה אצלך בבית. אומר, אמרה, לא, אבל עכשיו לא, עכשיו היא במקרה הולכת ברחוב. אז רואים שמוגזקות מקרית, במקרה של ספק, אז זה יכול להכריע. תוספות כמובן כאן, כמו תוספות בני, לא מקלה ביתרי וטרי, והמקרה שם שזה לא טרי וטרי, אלא אפס ואפס. לא מחלה, לא חושב שטרי וטרי זה משנה, זה מקפיא יותר. ולכן, אז תוספות בכל זאת טוען ש... אתה רואה שאם זה במקרה בידו, אז הוא יזכה. אז גם אצלנו, אם זה במקרה בידו של שמעון, אז הוא יזכה. טוב, זה המקרה של בר שחי. שורה הבאה, אמר רבי אבא. זה שורת סיכום של הסוגיה האחרונה. אין זמן לדין אלו בפניהם. לא סוגיית היום, עבור אף אחד לא חלה. זה הייתה, במקרה זה הוזכר לפני כן, אז הוא מזכיר את זה עוד פעם בשביל ההקדמה למשפט הבא. ומאחישים את הדינים שלא בפניהם. כלומר, רב נחמן נגד רב ששת, רב ששת לא צודק. תחיל את רב ששת. ששת אומר שהחשה תחילת הזמיים, ואין מאחישים את הדינים אלו בפניהם, לא נכון. כבר ראינו שיש הרבה סיבות באמת לדחות את רב ששת, בסברה. אז אין מאחישים את הדינים שלא בפניהם. והזמה שלא בפניהם נהידה הזמה לא הווה, החשה מיהווה. אז זה שורה חדשה. מה הוא אומר? אם אתה מזים את הדין שלא בפניהם, אין מזים את הדין שלא בפניהם. אבל אם אתה מזים את הדין שלא בפניהם, אז זה לא הזמן. כי אין מזים את הדין שלא בפניהם. אבל החשה מיהווה. מה ההיגיון? ההיגיון פשוט. אבל זה תלוי בשאלה, צריך לחזור באמת לרב שש. קראנו את רב שש, רב שש למה חשה תחילת הזמיים. אז אמרנו שזה הרבה חידושים. על רקע מה? למה הוא לא צודק? לא יודעים ככה. רב נחמן דרך רב שש. למה? צודק, חשה תחילת הזמיים. הקשים אומרים שהם שקרנים, ואסור להגיד למישהו שהוא שקרן שלא מפניו. אי אפשר להגיד למישהו שהוא שקרן שלא מפניו. אז מה התשובה? הם אומרים את המילים, גם זה הם לא אומרים באמת, אבל נניח שהם אומרים את המילים, האמת שהמדווה העיר את עינינו, שגם את זה הם לא אומרים. הם אומרים שהם היו קטנים, לא שקרנים. אבל לא, לדלג על זה. הם אומרים שאתה שקרן, אבל זה לא העידות שלהם. הם העידים שלא הייתה הלוואה. אם לא הייתה הלוואה, אז אתה כנראה שקרן, אבל אתה לא לנושא. הנושא הוא המבלו. זה לכאורה הטענה. אז הערתי שם, שבשביל רב ששת צריכים להגיד שני דברים. א', שלא משנה, כיוון, לא משנה שלא באים לתקוף אותך, הם באים לתקוף את הבעל. אבל כיוון שמדברים עליך, אז כן עליך. וב', שהדין של אין, עושים כך וכך, אלה בפניהם, אלה מתי הדין שלו בפניהם, זה לא דין, זה דין פורמלי, שאין מקבלים עדים על מישהו, אם זה עליו, שלא בפניו. כי הייתי יכול לטעות שהדין הוא שאין פוסקים את הדין נגד מישהו על פי עדות שהייתה לא בפניו. כלומר, אם זה דין בפסק הדין, בהרשעה, אסור להרשיע מישהו בלי להעמיד אותו לדין. כלומר, אתה לא יכול על מישהו לדין שלא בפניו. יש בחלק מאומות העולם, ולא בכולם, יש מוסד שנקרא משפט in absentia. אפשר להעמיד מישהו בדין כשהוא לא נמצא, כי הוא ברח. אז נבטר לו, אז מעמידים אותו לדין בכל זאת. נדמה לי, פעם באמת היו עושים את זה, נדמה לי, יום שעושים את זה, אז מה אין אף כמיד, הוא לא פה. כשתופסים אותו, כשתופסים אותו, צריכים להעמיד אותו לדין עוד פעם. אז למה עשו את זה פעם ראשונה? כדי שנוכל לקבל גביית עדות, כדי שנוכל לעשות את הכל, אבל אחר כך נצטרך לדון על פי הדין הראשון, כי בכל זאת, בגילור. אני חושב במקור, הם פשוט עושים משפט in abstention. משפט האנגלי, אם אני טועה, זה בלתי אפשרי, לפחות ב-500 השם האחרונות, זה לא בסדר. זה מה שהלכה אומרת, אין מעמידין אדם שלא, זה בעצם דין שאין מעמידין אדם לדין שלו בפניו. ולכן אין הם מקבלים עדים. אם זה נכון, אז גם הששת לא צדק. משום שם, תגיד מה שאתה רוצה להגיד, לא דנים אותם, לא דנים אותם. זה רק צרי וצרי. אז ודאי שלא נפסוק לנדים. אין כאן פסק שהעדים הם פסולי עדות או חייבים או משהו. אז הששת ודאי חלה גם על זה. הששת אמר, זה לא דין שאין פוסקים נגד אדם על פי עדות שהוא בפניו, אלא שאין מקבלים עדות על מישהו. אפילו אם לא מתכוונים לפסוק לנדים. ובית הוא סובר שזה נקרא עדות עליו. אז כיוון שיש כל כך הרבה חורים ברב ששת, אני צריך לשאול מה המסקנה של הסוגיה. כשדוחים את רב ששת, אם זה מסיבה לסיבה בית או סיבה ג'. אז מה אומר כאן בצורה מפורשת של רבי אבאו? שמרגישו עדים שלו לשניהם, בזמן שעובדים עדים על אבי, יחד שמי אבי. אז בהזמה, אז בהחשה אתה יכול להגיד, בהחשה הם בכלל לא מדברים על העדים, מדברים רק על הבלבים. איתה יכול להגיד את זה. אבל במקרה הבא שלו, הזמה שלו בפניהם נהידה, הזמה לא הביא אחת שבי ההביא, בהזמה הם כן דיברו עליהם. כלומר, זה אותו מקרה. אם אני מזים אותך בפניך, זה הזמה. אם מזים אותך שלו בפניך, זה לא הזמה. למה? כי אין מקבלים מידי הזמה שלו בפניהם. כי בהזמה אני מדבר על גופו של העד ולא על גופו של המילים. אני לא אומר שלא הייתה מילים. מה אני אומר? אתה לא היית שם. אתה מעיד שם. זה כל מה שאני אומר. אז וזאת הסיבה שלא מזימים שלא בפניהם. ובכל זאת התחש שמי אהבי. אז מה למדנו מזה? שהדין השני הוא נכון. כלומר, אפשר לקבל עדות על מישהו, אבל אי אפשר לפסוק את המשתמם מכך. אם אני אומר שאתה שקרן, אז אי אפשר לפסוק שאתה שקרן והולך לכלא. אבל אני יכול לפסוק שאתה שקרן ולא דמים לך. כלומר, אז העדות מתקבלת, אבל רק משתמשים בעדות לדברים שהם אינם פסק דין על הגב. אז מרבי אבאו למדנו, טוב, יכול להיות ששני דין נכונים, אבל מרבי אבאו למדנו, ודאי שדינו שלו גם לא נכון, שא' שהכחשה, זה נכון, אולי, טוב, כבר לא עוצר את הדין הראשון. מקבלים עדים, גם על מישהו מקבלים עדים שלו בפניו, בתנאי שלא נשתמש בעדות נגדו. אבל כדי ללמוד דברים אחרים, אני יעתי עליך, ומזה אנחנו נלמד שאין הלוואה. זה אפשר לעשות, זה מה שרבי אבאו אמר. אז בסופו של דבר, שורה תחתונה היא ש... וזה גם הגיוני, בוא נגיד שזה הגיוני, למה אין מקבלים עדים שלו בפניו? דין פלא? לא דין פלא, מה היגיון? היגיון שכתוב, הוא עד בעליו ולא ישמרנו, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, איפה שאתה הולך להפסיד משהו, או חייך או כספך, אז אתה צריך להיות שם בזמן שהוא עד בעליו, מה שהעדים מעידים. אז זה לא דין פורמלי, העדים לא יכולים לדבר על מישהו לא בפניו, כי זה לא שנה. זה דין שאי אפשר להרשיע מישהו, אי אפשר לחייב מישהו שהוא בפניו, והעדות כבר השעה. מה אני מדגיש פה? היית מהיגיון יכול להגיד שנוכל לקבל עדים שלו בפניו, רק שלא נפסוק שלו בפניו, שיהיה לו אחר כך הזדמנות לבוא לבית הדין ולטעון, לא נשיא אותו אין אקסטנשן. אז לא, והוא עד בבעלה, אז יבוא בעל הדין, כלומר גם בשעת הגדת העדות, זה כבר, זה כל תניח אחד. אבל הסיבה היא עדיין לא שאי אפשר לשמוע עדות לו בפניך, אלא שאי אפשר לקבל עדות שמרשיע אותך שלו בפניך. אבל אותו עדות אפשר לקבל בשביל מטרה אחרת. יש כאן קטע בריטפה שמביא בשם הרמב"ם. בריטפה שלי כתוב הרמב"ם, אבל זה לא הרמב"ם, הרמב"ם לא פרש מסכת כתובות, לפחות לא בצורה שריטפה היה יכול לקרוא. היה כתוב רם, הרמב"ם זה רבי מאיר, לא רבי משה. ואני רוצה לקרוא את הרמב"ם הזה רק בשביל התרגיל שנבין מה הוא רצה. לפני זה לפני זה אני קורא קטע בשבילה גובצת בשם תלמידי רבינו יונה. אנחנו מבינים מה שהוא עורך להגיד. זה מה שאני רוצה להראות, שאנחנו מבינים מה הוא רוצה להגיד. הוא רצה בצורה יפה. אין מזימים את הידים על התנאים. תאים מדומלתה, בפני שהזמה הוא גמר דין. ואין גומרים דינו של אדם אלו בפניו. אבל בחשש שהעדות מסופק, מחישים שלו בפניהם. מה הוא אומר? נקרא לזה רבינו יונה. תאים מדומלתה, למה אין מזימים? הוא רוצה להסביר גם למה אין מזימים ולמה כן מחישים. תאים מדומר, בפני שהזמה הוא גמר דין, ואין גומרים דינו של אדם לפניו, אבל חשב שהעדות מסופק, מכחישים שלו בפניהם.
מה הוא אומר? לא,
הוא אומר את הדין השני שאני אמרתי. כשאתה מזים משהו, כלומר, הביטוי גמר דין כאן הוא מטעה, אבל נכון. מה רוצה להגיד? הדין של אין עושים איך שלא בפניו הוא דין בגמר, כלומר, שמרשיעים אותך. עכשיו, אז הוא מסביר שהזמה כבר העדות זה חלק מגמר הדין. זה ממש לא נכון. כשבשס כתוב גמר דין, הכוונה היא משהו מציאותי. גמר דין זה חי ואתה, וקבלת עדות זה לפני כן, זה תחילת דין, יש תחילת דין בגמר דין. הוא לא משתמש בביטוי בצורה נכונה, אבל זה דווקא נקודה. הוא אומר שבהזמה, אז העדות היא כבר, לצורך הדין הזה, גמר דין. מה זאת אומרת גמר דין? כי זה דוחף בגמר הדין. זה הבסיס שעליו יהיה גמר הדין. ואין גומרים דין. אז מה הדין האמיתי אבל? הדין האמיתי הוא לא שלא מעידים על הדל של אותם. מה הדין האמיתי? אין גומרים, אני מצטט, אין גומרים דינו שלנו לפניו. מה שאמרתי, הדין הוא שאי אפשר להכשיר מישהו שלא בפניו.
כדי שאוכל להתגונן סתם.
מה?
כדי שאוכל להתגונן סתם.
אמרתי אתמול אפשרות ספרה, אבל זה קצת הכתוב, אבל טוב, תגיד, כן.
יש רקע שהוא מת, זה לא שהוא סתם לא נמצא, אולי זה כאילו...
במקרה שלנו, העדים כתוב שהם מתים, אבל זה לא נכון. הדין הזה הוא גם בחיי. אני יודע את הדין ממסכת סנהדרין. אין מקבלים, אין מזימים אדם שלא לפניו. זה כפשוטו. הוא צריך להיות פה. כמו שכתוב בפסוק, הוא עד בבעליו, ולא ישמרנו, יבוא בעל הדין, ויעמוד על דינו. הבעלים קיימים, אבל לא. ומה המילה בפסוק? המילה בפסוק הוא שמעמידים את השור לדין. זאת הכתוב מיוחדת, שבשור נקחן, אז השור הוא כאילו הפושע. ומעמידים אותו והורגים אותו. אז הכתוב הוא עד בבעלה. מה עומד בבעלה? תביא את השור. אז יש דין, כיוון שהוא הולך להפסיד את הכסף שלו, אז יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, שון הגמרא. אז הוא חי שם, אבל לא, צריכים להזמין אותו לבית הדין. זה הדין. אבל הוא אומר, אין גומרים, מה פירוש המילים? אין גומרים דינו של אדם, זה החקירה שנשארתי עם התשובה. מה באמת הדין של בפניו? זה דין בגמר, מה זה גמר דין? שים אותך בכלא, להפשיע אותך, להפסיד אותך כסף. אלא שהוא מקדים, הזמה הוא גמר דין. זה משפט בעייתי, הוא טכנית לא נכון. כנראה של הדנית הוא כן נכון. הזמה היא חלק, העדות הזמה הוא, וזה חלק מתהליך הגמר דין. אבל בהכחשה, שהעדות מסופק, מה הוא רוצה להגיד כאן? כאן הוא כן מתפייט על נקודה מסוימת. למה הכחשה זה לא ככה? הייתי אומר, הכחשה, אנחנו לא מעוניינים לה. לשים את העדים בכלא. זה יהיה חשוב בשביל רבי אבור בסוף, שלא יהיה חילוק בתוכן העדות, אלא רק במה שאתה רוצה לעשות. ומה הוא אומר כך בשלב הזה? הוא מסופק. מה הכוונה מסופק? כשנגמור את קבלת העדות, לא נגידו שום מסקנות עליהן. הם לא יהיו ודאי נשאים, הם יהיו רק ספק. אז ודאי שאין שם שום מסקנה לגבי העדים. כי אי אפשר להשיג מסקנה לגבי העדים. כי זה יתראי ותראי. אז אין, אז לא, לא שייך בכלל לחשוב שהם מעידים עליהם, כי הם לא יצליחו להעיד עליהם. אז מחישים שלא מפניהם. ויש מפרשים שהזמה הוא בין כשאומרים לעידים, והלא באותו, מה שאומר ויש מפרשים עכשיו, זה כתוב רק פה, אני אף פעם שמעתי על ההבמין הזה, הוא עצמו דוחה אותו, אבל רק נשמע את ההבמין. יש מפרשים שהזמה הוא בין כשאומרים לעידים, והלא באותו יום אימנו הייתם במקום פלוני, זה המקרה הקלאסי של הזמה. בין כשאומרים להם, איך אתם מעידים שאמר ולא בימכם היה, ולא באותו היום, אימנו היה במקום פלוני, במקום רחוק. אז זה סוג חדש של הזמה, וזה לא נכון, זה נדחה. הוא אומר, יש שני סוגים של הזמה, אמרו היש בפרשם. או שאומרים לעידים, אתם אומרים שפלוני הרג את הנפש בישיבת הר ציון, ולא באותו יום, אתם הייתם אימנו בירושלים. אז איך אתם יכולים להעיד על הרצח שהיה בעלות שם? זה הזמה קלאסית. אבל יש גם הזמה אחרת, הם טוענים. שאומרים לעדים, איך אתם מעידים שפלוני רק הנפש בעלות שבועות? הלא פלוני היה איתנו בירושלים. הם נותנים אליבי לפושע. וזה גם כן נקרא, הם אומרים שזה נקרא הזמה. למה? כעיקר, מה הם אומרים? הם לא מעידים ש... פלוני לא הרג אותו. הם יודעים שפלוני לא היה יכול להרוג אותו. שזה באמת אותו דבר, אבל כן זה לא נכון. אבל רואים מה הטענה הבסיסית שאותם יש מפרשים? שהזמה זה, שהחשה זה משהו מדומה למקרה, והזמה מדברים על היכולת שלכם להעיד על העדות. אתם לא יכולים להעיד כי אתם לא הייתם שם, או אתם לא יכולים להעיד כי הוא לא היה איפה שאתם הייתם. אז אם מעידים על היכולת של העדות, זה נקרא הזמה. אם מעידים על המקרה, זה נקרא החשב. זה ספרה נכונה בעיקרון, שבהזמה מדברים על העדים, החשב... זה כל היסוד שלנו, בפניהם, שלא בפניהם. הזמה מדברים על העדים, החשב מדברים על זה. אלא שמה, זה... יש הבדל יחסית גדול מאוד. אם אני אומר שאימנו הייתם, אז אני לא אומר כלום על המקרה. אני רק אומר שאתם לא יכולים להיש, מישהו החיית. אם אני אומר שפלומי לא היה איפה שאתם... אמרו שהוא היה, אז נכון, יכול להיות שהוא הרג את הנפש שם, שהוא עשה הדבר שם, אבל אחד לא מעיד על כך. אני גם אומר שהמקרה שאתם מתארים, כפי שאתם מתארים אותו, גם לא קרה. אז לכן הוא דוחה את זה. ויש משהו לא מזמן לגבי העדים בלבד, היינו גזירת הכתוב, שימין אותו לאחרונים איתם הראשונים, בשם מקרי החשב ועיקר. זה מדבר עניין. אני רק מביא את החלק הקטן הזה, כמו רואים שהדבר בין החשב בין הזמן, הוא באמת הבדל בין מדברים בגופו של עדים בגופו של מקרה. לכן זה הגיע לקיצוניות הזאת שהיא לא נכונה. ועכשיו אני קורא את הריטב. הרמה. כתב הרם על היבי. כתב הרם. כתוב על היבי בשביל המקובצת. זה לא משאיר הרבה מקום לספק. איפה. טוב, אני קצת משאר מקובצת. לא מוצא את זה עכשיו. כתב הרם על היבי זר. זה הולך על... על רבי הבאו. הזמה שלו בפניהם, נהיד הזמה להביי, החשב מי יהביי. כתב הרם הלב, זה הרמה. תם הדבר, דהזמה להביי, לפי שהעדות עליהם ממש לאון שם. ואין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. ואם קיבלו אינו כלום. אבל בחשב, עיקר הדין על הממונו. והרי בעל השטר קיים נעיד בפניו. מה הוא רוצה להגיד? כלומר, לחוב הזה מה שאמרנו. אין כאן איזשהו פוצץ, אבל אני מעוניין ברגישות של הרמה. בהזמה, לפי שהעדות עליהם ממש, לעון שם, אין מקדם את ישראל בפני בעל דין, ואם קיבלו אינו כלום. למה הוא עושה את המילים האלה, ואם קיבלו אינו כלום? תגידו, אוקיי, שמי שאהב המין השם, אין מקבלים לכתחילה. אבל אולי בדיעבד אם קיבלנו זה יהיה טוב. לא, אין מקבלים זה אומר שאין קבלה. זה נכון, אבל לפי זה יש קושיה. שאני חושב שהוא יודע שיש קושיה, ולכן הוא אומר את זה כדי שנבין שבכל זאת יש חילות.
אם הידים המזמים באו בשביל להעיד, להזין.
כן, המקרה שלנו, הם באו להזין. הם אמרו, אימנו הייתם. כבר נתנו הגדרה, המדבר עצמו כתב ש... זה רדה כתוב. כתבנו, יש לנו הגדרה. אם אתה אומר, אימנו הייתם, זה נקרא זמה. אם אני אומר, לא הייתה הלווה, זה נקרא חשב. אז כאן, מה הם אומרים? הם אומרים, אימנו הייתם, זה המקרה. הם מזימים, הם באו ואומרים, אימנו הייתם. והם אומרים את זה שלא בפנה. ויש כלל ש... אין מקבלים עדים, מזימים שלו בפניהם. אז לכל עברנו על האיסור הזה, אנחנו מקבלים אותה. לכל. כי אין לקבל עדות כזאת. אז תגידו, אוקיי, אבל אחרי שהם העידו, אולי בכל זאת שומעים אותם ונסיק את המסקנה שהכרה שלא אוהבי. אז אומר הבן, אז אומר הרמה, תדע לך שזה לא נכון. שאם מקבלים, אז אינו כלום. מה הסברה? אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, למה אינו כלום? הם סיפרו סיפור, זה אמת, ושמענו. איך, מה, לא הסברה הסברה, מה ההיגיון, מה תהליך הלכתי שאומר שאם מקבלים עדים שלא לפי ההלכה אינו כלום? אז אמרנו כבר כמה פעמים, זה לא מספיק שהם מדברים, יש דבר שנקרא קבלת עדות, וכמו שאם מקבלים עדים בלילה, אז גם בדיעבד זה לא כלום, למה? כי בדין לא יכולים לעשות קבלת העדות, זה העדות הזאת לא נרשת. היא לא, אין המעמד של העדות. זה דיבור ועמה, זה לא עדות, זאת קבלת העדות. אז אם אין מקבלים העדים שלו בפני בעל דין, אז לא הייתה כאן ישיבה תקנית של בית הדין, אז אין קבלת העדות. עכשיו יש שאלה רצינית ביותר. אז איך אפשר להכחיש את העדות של הראשונים על פי זה? הקבלה לא הייתה בסדר. אבל הכחשה עיקר הדין על הממון הוא והרי בעל השלט חייב להעיד בפניו. אז מה בעצם הוא אומר כאן בין השורות? הוא אומר זה הכל נכון, אז איך יש כאן הכחשה? צריכים להגיד חידוש למדני, שאם האנשים באים ואומרים ממנו הייתם, והם אומרים את זה שלא בפני בעל הדין, אז יש קבלת עדות או אין קבלת עדות? מה התשובה?
יש.
ו?
רק בשביל מה
שאפשר. יש ואין. כלומר, יש שתי קבלות. אני מקבל את העדות לצורך הזמה, ואני מקבל את העדות לצורך החשה. תשובה סופית, לא מקבלים את העדות לצורך הזמה, כי הם מקבלים העדות שלא בפני בעל דין, וכן מקבלים את העדות לצורך החשה, כי, הוא הוסיף שורה, כי, לא שלא רק לא אכפת לי שהמוזמים אינם פה, אלא ש... בעל השטר הוא כן פה. כלומר, יש כאן בעל דין, זה בעל דין אחר. אז מה שהוא בעצם אומר זה שיש כאן שני דינים שעשו אותם ביחד. יש שני דינים. אז זה מה לעשות עם העדים השקרנים האלו, והשני זה מה לעשות עם בעל השטר הזה. אז באותו מעמד, כיוון שדין בקבל, אם זה היה דין בחפצה של העדות, אתה לא יכול להגיד שהם גם הגידו וגם לא הגידו. לא יכולתי להגיד את זה. אם אסור לעדים, נגיד כך, יש דין, עדים לא יכולים לדבר בלילה. אז אי אפשר להגיד אז אם עדים ידברו בלילה, אבל יש לי לגבי עדות החודש אפשר לדבר בלילה. אז נגיד לגבי זה נגיד וגדלה הם לא יגיד. זה למדנים מדם. אבל כיוון שזה דין בקבלת העדות, אז עדים יכולים לדבר שלא בפני בלילה. שאם אנחנו נקבל את זה, אז קבלת עדות אפשר לעשות פעמיים. אנחנו מקבלים את העדות הזאת ושמים אותו בתיק שנקרא הלוואה, ובתיק שנקרא הזמת העדים, לא מקבלים ולא שמים. ולכן הכל בסדר. זה לא מקופל בתוך דברי הרמה, אבל זה מה שהוא אומר, הוא מייצר לעצמו בעיה ופתר אותו. הבעיה שהוא מדגיש שאין העדות איננה עדות אם מקבלים שלו בפני בעודים. אבל לגבי החשה זה היה בפני בעודים, לגבי הזמה זה היה שלא בפני בעודים. שני הדברים בבת אחת. איך זה אפשרי? זה בגלל מה שאנחנו תמיד מסבירים, שזה לא דין בהגדת העדות, זה דין בקבלת העדות. קבלת העדות אפשר גם לקבל וגם לא לקבל, כלומר, לקבל לתיק הזה. לא לתיק הזה. לא חידשתי כאן כלום, פשוט קראנו את רבי אבאו, קראנו את הרמה, ראינו, בעיקר, השאלה הייתה בעיקר, אם הייתי שואל את השאלה, אז כל אחד יענה ככה. הרמה לא חידש לנו כלום, המטרה של ה... רבע שעה האחרונה זה היה לראות איך שהרמה, איך לקרוא רמה, זה לא סתם דברים. הרמה כאן מתמודד עם בעיה ופותר אותה בצורה חלקה כזאת. לא, הוא לא מקשה, בדרך כלל הרמה לא מקשה ולא מתרץ, הוא פשוט מסביר. אז הוא הסביר את הדין כמו רשב, הוא הסביר את הדין בצורה שאין כאן בעיה. לכן, אף על פי שהזמה לא אביה, הקשה מי אביה, לפי מה שרק אמרנו, מה פירוש המילים אלו, אף על פי שהעדות שלהם לא מתקבלת, כעדות הזמה, היא בכל זאת מתקבלת כעדות הקשה. טוב, גמרנו את הסוגיה הזאת. עכשיו כמה דקות על הסוגיית קיום שטר. בעיקר יש כאן בעיות טכניות, כן? אבל זה מעניין. יש דין שצריכים לקיים שטר. אנחנו יודעים שדין הוא דרבנן. אוקיי, דין הוא דרבנן, אבל צריכים לקיים שטר. איך מקבלים שטר? מוכיחים החתימה היא של הבן אדם ששמו מופיע. אז כתוב ינקו שמרו, אז צריכים לדעת שזה החתימה של ינקו שמרו. די ברור מהגמרא, ובמחשבה השנייה היינו מבין מזה נכון, שכשגמרא אומר חתימה, הם לא מתכוונים לקשקושים שאנחנו כאן חתימה. שזה כאילו יש לנו איזשהו זהיגות ייחודית. אדם חותם כמו שאדם בכיתה לה. הוא כותב. אין דבר כזה קריאה. הוא חתב, לכן זה יחסית שייך לזייג, כן? בכל אחד כותב בצורה אחרת. אז הדרך הכי טובה, מה הדרך הכי טובה לקיים שם? מה? שמי? הם יבואו! ומה הכי טובה, הכי טובה? הם לא יגידו זה תמיד, מה הם יגידו? חתמנו, הם זוכרים, לא שהם ישבו את כתב ידם בכתב ידם, ולא שהם יזהו את החתימה של עצמם, הם פשוט, כן, כן, אני זוכר את השטר, וזאת חתימתי, כלומר אני חתמתי, זה הכי טוב. דבר שני, בסדר, הם יכולים גם לזהות, כשהם מזהים את כתב ידם, זה לא שונה בעיקרון כשמישהו אחר מזהה את כתב ידם. אז לכן, הדין השני הוא שיבואו שני עדים, או הם, אם זה הם, אם צריכים שניים, או כל אחד על עצמו, זה מחלוק את ריבי ורבנן, נמד אותו כל שבוע. אבל יבוא אדם שיזהה את הכתב יד, זה יכול לקרות. אני לא זוכר, מבין לי שטר, שחתמת לפני 20 שנה. אני לא זוכר שחתמתי, אבל אני מזהה את הכתב יד של עצמי. זה לא שונה בעיקרון. יבוא שני אנשים מחוץ ויגיד, אוקיי, אנחנו מזהים, זה הכתב יד של אם תראו לי את החתימה של הרמב"ם, אני יכול לזהות. לא, אני לא מביא את זה כדוגמה. תביא לי את הביד של הרמב"ם, אני יכול לזהות אותו. למה? כשהיינו בכיתה א', קיבלנו מחברות בית הספר, שהיה על התמונה של הרמב"ם מתחתיו, חתימת השם של הרמב"ם, לא שברבי מימון גבול, השישי של הכל. והרמב"ם שלי, שלא הבאתי, הרמב"ם קטן שלי, יש אותו דבר, יש שם חתימה של הרמב"ם, על הרמב"ם, יש לי רמב"ם, הרמב"ם שלי חתום על ידי הרמב"ם. זה... אז אני מזהה את הכתב של הרמב"ם. אני לא זוכר שהרמב"ם חתם על הספר, אבל זו עובדה שהרמב"ם שלי אותנטי, כי הרמב"ם עצמו חתום עליו. מה המסמך, על איזה דף נייר הכי מפורסם, הכי חשוב בעולם שיש עליו חתימת יד של הרמב"ם? זה לא בתור כתב המצור, יש מכתב אחר שמצאו בגניזה, ששם הרמב"ם אומר שהיה תמי עליו בקהיר, איך יודעים שזה קטע המצור, וזה סיפור אחר, אבל כנראה זה באמת אותו מכתב, והיה כאן ספר אחד, ואנחנו חקרנו ובדקנו שיצא מידי בן אשר בעצמו, וזה הספר שהיה תלמוד בקהיר הרבה שנים, אחר כך עבר לסוריה, עבר לחלב, ו... היום חלקו נמצא בירושלים, חלקו נמצא בבתים פרטיים שלא מודים בכך, ולא יודע. חוץ מזה, יש לנו גם הרבה הרבה קטעים של ספר יד החזקה, שכתובים על ידי הרמב"ם בכתב ידם. איך יודעים את כתב ידו? כי הם ישבו. כן, מישהו זיהה, זה כתב ידו של הרמב"ם. נכון, זה מצוין, לא? מה הבעיה? מה שיש בדפוס הרבה יותר טוב. זה הרמב"ם תיקן, וזה כתב יד של לפני התיקונים האחרונים. איך יודעים? יש תיקונים בתוך כתב היד. אז חלק כן, חלק לא. זה לא, זה שאתה מוצא כתב יד, זה לא סוף סיפור. השאלה אם זה הכתב יד הנכון. אבל בכל מקרה יש הרבה דפים. ברכות מסוף הרמב"ם, ברכות סחירות, ברכות הרבה דברים מהחלק הבא של הרמב"ם. דפים שלמים, כתובים בכתב ידו של הרמב"ם. מה שכן מעניין שם וחשוב לכל הזה נכון, זה שיש שם גם חילוקי פסקאות. הלכות מחולקים שם. ויש הרבה מקרים שיש ספק אם החלוקה בדפוס הוא נכון. הרבה פעמים אתה קורא רמב"ם, יש לך הרגשה שאתה יכול לפתור בעיה אם רק נזיז את הבית קצת אחורה, והלכה בית יתחיל שורה אחת קודם או שורה אחת אחת, אז זה משנה את הפשט, כי אתה קורא וההפסק הוא חשוב. אז יש מקומות שהקסם יש באמת מייר כך, שהוא בדק בדפוס וילנה, וזה נמצא אחר מאשר בדפוס ונציה, וזה שונה מהרמב"ם שהוא משתמש בו עכשיו. וזה אני באמת מאמין לא שינה, זה דבר שאתה לא טועה ואחר כך משנה. אז יש גם את החלקים האלה ויש גם מקומות שזה באמת שונה מאשר שלנו. טוב, אז יש שהם אומרים, יש מישהו מזהה, ויש, אתה ביקש מן הסתם זה יותר קיים, דיינו שמשווים שטרות לשטרות. משווים שטרות לשטרות, מה הבעיה? יש לה להיות בטוח, משום שאתה צריך אבח בהחלט לא, אתה צריך לדעת שהכתב יד שאתה משווה לו, שהוא אותנטי, אז צריכים לקיים גם אותו. נכון, הדבר הוא קצת בניסוף. אז זה בעצם הבעיה של הסוגיה שלנו, איך מקיימים שטרות בפועל על פי שטרות אחרים. כלומר, אם בסופו של... כן. אז אמר, מי מדבר? אבל רבסי, אין מקיימים את השטר, אלא משטר שקר עליו עירו והוחזק בבית. טוב, אז אומר דבר, קודם כל זה עקרוני נכון. השטר שמוכיח את נאמנות השטר הזה, הוא צריך להיות מוכח. איך מוכח? כשהוא כבר קויב. איך הוא קויב? אז אולי הוא קויב על ידי בבית עדים. ואם הוא קויב על ידי שטר, אז גם השטר הוא היה צריך להיות קיום. אבל סומכים על הבית דין הקודם שעשה נכון. כלומר, אתה לא יכול לקיים סתם על ידי פיסת נייר. צריך להיות שטר מקויב. מה הבעיה? בראשונים יש שתי גרסות. מה הבעיה? איך לאכול את המילים שקרה על הדירו? מה זה קיים? אם השטר מקויב, השטר ההוא מקויב, אז בסדר, יש לי מסמך שזה ודאי אותנטי, ולכן אני יכול לשוות כתב יד חתימה לחתימה. למה כתוב כאן יצא עליו עירו? אז יש שתי גרסאות, הגרסה שלנו וגרסת רש"י, משטר שקרה עליו עירו והוא קצת בבטן, זה בא למעט, וזה דין פלא, שהראשונים באמת לא הבינו, אני כבר אומר, זה לא יכול להיות. דהיינו שגם אם השטר ההוא מוחזק, יש פה כתוב, הוא מוחזק, כתוב עליו, יש דבר שנקרא הפק. כתוב על השטר, בסוף השטר, אנחנו שלושה, איך השטר כתוב, אנחנו שלושה. אחרי החתימה הזאת, יש עוד קטע, כתוב, בהדי תלת כחד אבינה, נשארנו שלושה אנשים, ובדלנו את החתימה, וקיימנו אותם, שלושה אנשים חותמים, זה נקרא הפק, זה קיום שטרות. אז כתוב שבדם אישו את השטר הזה. למה צריך להיות שטר שעצה עליו עירו ואחר כך החזיקו אותו? אז התשובה כנראה היא שאני לא סומך על ההפק. אם היה עירו, אז ממש בודקים. כי מישהו עזר במזויר, זה אמר לא, אז בודקים. אבל אם סתם, אדם הביא שטר, אפשר לעשות את זה. זה חידוש. אפשר ללכת לבית הדין, ולגיד יש לי שטר. השטר הוא בשביל עוד שנה. מישהו חייב לי כסף שנה, אבל אני רוצה עכשיו, אתם תקיימו את השטר. אז יודעים עושים את זה. אין לי בעיה. כיוון זה אפשרי, אז רש"י אומר, זה לא מספיק טוב כדי להיות קיום של השטר הבא. שואל הנתבע, למה לא? כלומר, בדין פעל, אתה חושב שהם לא עשו טוב? מאיפה שמענו שלא סומכים על בית הדין? כלומר, בית הדין ההוא, בית הדין הקודם, בדק ובדק, הם גידלו עדים, הם עשו מה שהם צריכים לעשות, גידלו עדים. אז אתה חושב שבגלל שלא היה שם הרעש, לא היה שם מחלוקת, לא היה שם ממש דיון, אז מה, לא עשו רציני? פיליפ לאי. אבל זה המשמעות של השיטה הבאה שרש"י כותב. אלא כן, קו על הדירו לאותו שטר אחר, והוא מוחזק בדין לידי עדה, ולא קו על המימון, חיישין על דם ההוקו ומזויפו. ולמרות שהוא מקויים, אם לא היה עירור, אני חושב שהוא היה מזויף. אז יש אפשרות, ושם קובץ מובן בתלמיד אלה בן יום, שהוא מקיים את הגרסה, אבל לא את אפשר. הוא אומר, זה שטר כבר לירוב, הוא קבל בדיק, זה לא דווקא בעצם. שטר מקויים זה מה שצריך, למה תותקע על לירוב? זה אחרת, ולסתם זה לא קרה, זה רק דרך הטבע. אין מקיימים את השטר, אלא משטר שקויים. במקום לכתוב שטר קויים, כתוב שטר שהגיע לבית הדין קויים. זה אותו דבר. שטר שהגיע לבית הדין, כי היה דיון. מה, למה היה דיון? כי מישהו היה עליו עירור. אבל לא צריך את העירור, זה רק דרך אגב כתבו את זה, אבל זה לא רציני. אבל ברש"י לא ככה, רש"י אומר, אם למרות שהוא הוחזק, אם לא היה עירור, חשינה מזויין. אז זה חידוש מפוצץ. עכשיו, כיוון, השאלה היא מצוינת, זה לא שאלה מעשית, זה שאלה התחתית. איך אפשר להגיד על שטר מקוים, חתום על ידי שלושה דיינים שאין בטור, שאתה אומר שזה מזויין? מה צריך לתת תשובה? אם השטר הראשון, אם ההפק, יגיע עכשיו לדיון, כדי להוציא כסף. בעל השטר הראשון בא כדי לתבוע את הלובה שלו. והלובה יגיד מזויף. הוא יגיד אבל, תראו, השטר הזה מקוים, כדי עובד הדין. מה יסקו? יוציאו כסף, לא נגיד, זה אולי מזויף. כתוב שהוא לא מזויף. אז נוציא כסף. אבל להשתמש בסקר הזה כדי לקראת השטר הבא, אז לא. למה, מה יותר? חשין השם מזויה. כלומר, אנחנו כאן מעמידים, זה דיון פנימי בשיטה קיום שטרות. חזר, תקנו שצריכים לקיים שטרות. וידאו ראית, היית מכתוב לשנה הזו של קודם דום לבית? חזר, תקנו שצריכים לקיים שטרות. אז רש"י טוען שהגמרא אומרת שאני דורש רמה מאוד גבוהה כדי לקיים שטר. אני דורש שהיה כאן עירוב. דרך אגב, תחשבו שנייה, העניין הזה, הסברה שעומדת מאחורי רש"י, זה שעושים עבודה יותר טובה כשיש שני צדדים שרבים. זאת סברה ש... בכל הש"ס כולו, הוא לא, אנחנו לא סוברים ככה. מי סובר ככה? מי סובר שהאמת רק יוצאת כשיש שני צדדים שרבים? כן, אבל זה לא התכוונתי, התכוונתי משהו אחר. זו השיטה שכל העולם כולו הוא במשפט ולא אצלנו. השיטה המשפטית נהוגה בכל העולם. נקרא שיטת האדברסלית. אתה, יש לך שני עורכי דין, וכל אחד מופקד על, לא על האמת חס ושלום, הם עורכי דין, הם מופקדים על הצד שלהם. אז מה פתאום שיטה כזאת? אתה בעצם, טוב, יש כללי אתיקה, אסור לו לשקר בכוונה, אבל הוא בהחלט אמור להתעלם מדברים שלא טובים, ולהדגיש את דברים הטובים לצד שלו. זה לפי התיאוריה. במציאות הוא אמור גם לשקר. למה? יש כאן, יש כאן מישהו שאבא שלו עורך דין? בקום דיגציה?
חוזים, כן, גם במדינות.
אוקיי, אז כתוב בפרקי אבות, אל תעשו את מה? אל תהיו כעורכי הדיינים. יש הרבה פירושים. זה לא דיבור עברית שלנו. אז שלא נחשוב שעורך דין זה עורך דין, אבל יש גם פירושים שאומרים שעורך דין זה עורך דין. על יוחי הדיינים, מי שמסדר טענות לצד אחד, כי הוא משקיע בשקר, אם הוא ישר, אז לא בשקר, אבל לא בעיניים. בסדר, אבל מה הטענה של כל העולם כולו? אין סורי, זו שיטה אנגלית שעכשיו נמצא בכל העולם כולו. ככה יוצא האמת. זה לא שאם אתה אומר, אני מאמן, השופט הוא נוטרלי, נותן לכל אחד לעשות עבודה עד הסוף, מתוך התנגשות, אז מזה יוצא האמת. יש בזה משהו, יש בזה משהו. שיטה כיבי איום בחנוכה, נותנים לאנשים להתווכח, והקהל אמור ככה לבין את האמת, נותנים רק לשלח אותך, אתה תברר, אז בסופו של דבר אתה נלך לכיוון אחד, נותנים לכל אחד לעשות עד הסוף, קיצוני, יוצא איתו. זה ספרה נדרת. הלכה לא מבוססת על זה.
שזה גם ספרה בזבלה.
מה?
זה בורר.
אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אבל שזהרן בסהדר, אתה למדת את זבלה, אתה נמוד לזכור את זה. מישהו שם מתבטא
בזהרן,
מה פתאום? בדבר שבדעי צריך לדיינים, לא עורכי דין. דיינים של זבלה, שהוא יהיה הדיין שלי, הוא יהיה הדיין שלך, אומר זהרן, אומר, חס ושלום לחשוב, שהתפקיד שלי זה לייצג, מה פתאום לייצג? אסור לייצג, הם דיינים. זה רק פסיכולוגיה, כדי שהוא יגיש טוב, נותנים לו לבחות הדיין, אבל הדיין צריך להיות ישר, הדיין לא עובד בשביל
האוכל
שלו, הוא עובד, אבל זה נכון, בסתם יש כמה שונים שאומרים
שזה. עובר את זה בגלל שיש שיטות שאומרים
את זה. כן, כן, נכון, נכון. אוקיי, אז אני אומר שכאן, אבל כי הסברה היא נכונה, אולי היא לא חובה, אולי היא לא צריכה למד את הסברה, אבל יש משהו בסברה הזאת, שכשיש ויכוח, אז עושים עבודה יותר טובה. אז זה מה שרש"י כאן אומר, אבל זה ברור שעל פי דין לא נחשוש, כלומר בדין ימינו כמו שבדין מאמינים לשני עדים, אז ודאי שהם מאמינים לשלושה עדים, הם מאמינים לשלושה עדים שחתומים, אבל כאן לצורך קיום שטרות אני יכול להגיד, זה לא עניין האם אני צריך לפסוק אם השטר הראשון הוא קשה, השטר הראשון הוא קשה, הוא לא מסוים, הוא קשה בגלל שכתוב עליו שהוא קשה, וזה חתום, לצורך השטר הוא קשה. אבל לצורך בסיס לעובדות, כמו שהייתי אומר ככה, אני רוצה לדעת, אני היסטוריון, אני רוצה לדעת האם אלכסנדר מוקדון פגש לו שיעור משטח או לא פגש לו שיעור משטח. היסטורית קלאסית. אז בגמרא כתוב שאלכסנדר מוקדון פגש לו שיעור משטח, ואמר לו שהוא, כל פעם שהוא יוצא למלחמה, הוא ראה אותו בחלון לפני. יש היסטוריון, בטח תתפלאו, שלא מאמינים לסיפור. אז אני מצאתי שטר. יש שטר, וזה חתום. אני, אלכסנדר, בן פיליפ, בן פיליפוס ממוקדון, פגשתי את רבי שרון בן שטח. הוא נראה לי כמלאך השם צפקות, ואמרתי לו שבית המקדש יכול להתקיים. ושירסו את בית המקדש, את הבית והרבי זה. וזה חתום. ואז אז פרסמתי מאמר כזה. איפה אני יכול לפרסם מאמר כזה? ביטאון ההיסטורי של מחלט מפרד גנצון. כל הבסת האחרת אחרי את המאמר, והם יושמו אותה. אז אחר כך קם איזשהו סתם שונא ישראל בבסת תל אביב, ואמר, חושב שהחתימה מזויית. אז אני אומר, בסדר, אבל מצאתי איזשהו אבן בצפון יוון, ושם כתוב, אלכסנדר בן פיליפוס, וזה אותו כתב יד. אז מה הוא יגיד? אבא חבר רגע ידי, מישהו זה יפת, לא אתה עשו שם, כי זה ישן, ישן או שם. בסדר, מישהו ישן או שם, זה יפת גם אותו. אני אגיד לו, אבל יש שם הפק. יש שלושה אנשים לא ידועים, חיים, שמעון ויעקב, שאמרו שהם בדקו את החתימה וישבו אותו לשטרות אחרים, וזה אמיתי. אז הוא יגיד, לצורך מחקר היסטורי זה לא מספיק. אם אתה צריך לסוק הלכה, להוציא כסף, לא להוציא כסף, אולי נוציא, אבל לצורך לקבוע משהו כדי להחזיק את השאר החדש, אני רוצה משהו יותר טוב, כי אני לא יודע איך התאריך הזה עבר, אולי הם לא רציניים, אולי הם לא בדקו מספיק טוב, אולי הם לא קיבלו עדות דנדל. אז זה מה שרשי כאן אומר, זה עדיין פלט. אני לא כאן מצדיק את ה... אני לא כאן תוקף את הריטווה, השאלה של הריטווה היא במקומה, מה פתאום? אבל זה לא שרשי אמר, השטר איננו, השטר הראשון איננו מקוים. הוא מקוים! אם הוא מקוים, זה הדין! הדין הוא שהוא מקוים, וסומכים עליו, סומכים עליו כדי להוציא כסף. אבל לא סומכים עליו כדי להחזיק את השטר השני. עכשיו תשאלו אותי, אם הוא סומכים עליו, תוציא כסף, אנחנו למדנו כבר הרבה מפסק כתובה. להוציא כסף זה דבר הכי קשה בעולם. אתה רוצה כסף. זה היום הסברנו כבר, זה קשה מאוד להוציא כסף. דברים לא סומכים, להוציא כסף לא. אז אם סומכים על השם הזה להוציא כסף, לא נסמוך עליו כדי להחזיק עוד שטר, כדי להוציא כסף. שאלה טובה. תשובה היא לא, חזר קבעו כאן רף גבוה, כל השימות זה בבנן, קבעו כאן רף גבוה מאוד, זה מה שרשי סבור. טוב, זה קשה, זה מה שרשי סבור. אמרתי שרבנו יונה וכם אתם רוצים מקיים את הגרסה, אבל לא את השיטה. ויש את הגרסה השנייה, גרסה תריף, שזה פשוט מילה נוספת, אין מקיים את השטר משטר, מילה חסרה, אין מקיים את השטר משטר שקרה לבירור, אלא כן הוחזק בבית הדין. השטר שהוחזק, הוא בסיס. שטר שיצא לבירור, שטר סליחה, אם השטר יצא לבירור, אז הוא צריך להיות מוחזק בית הדין. אם לא יצא לבירור, אז יכול להיות שלא צריכים לקיים אותו בית הדין, יכול להיות ש... נספור, זה בא להגיד כולם. שטר שלא יצא לבירור, אז זה שטר טוב למרות שאין לו הפק. כי זו עובדה שלא יצא לבירור, אף אחד הלא ולא לא טען נגדו, אז זה מספיק טוב, כדי, יש כאן שטר, אף אחד לא דיבר, אבל כנראה זה שטר טוב, זה קול. זה אומר שהרף, אתה יכול להתבסס על דבר שלא הוכח, מספיק שלא נתקע, סימן שהוא בסדר. אז זו מחלוקת ראשונה, לגבי המחלוקת הקיצונית, לפי שהרף הוא סופר גבוה, ולפי הריב הוא דווקא נמוך יותר, הרבה יותר נמוך, מספיק ש... יש לי כמה חתימות, אולי צריכים שניים. עכשיו זה נוגע לשאלה הבאה, האם נעדיי חולקים או לא חולקים. אבל בוא נגיד שהם לא חולקים. בסדר, יש לי שטר כזה שלא מקוין, צריכים שניים. או שלושה או ארבעה. כן, צריכים כמה. אבל בסופו של דבר, זה כן, אתה יכול לטעון ארבע, איך אתה יודע? התשובה היא, אני יודע בגלל שהם מסתובבים, אף אחד לא מאמין עליהם. יש מישהו שעניין, מה זה אף אחד לא מאמין? זה לא היסטוריון, לא עובד. אנשים שנפגעים יש להם את אלו, לא מרגם עניהם. אז בזה, אנשים יודעים שזה קיים, אף אחד לא אומר כלום. חזק שזה בסדר. אוקיי, זו מפוריד את הרב הרשי ידעת. בסדר. באים נערדאי ואומרים ש אין לכם את השטר אלא משתי כתובות או משתי שדות, לא שאנחנו בעליהם שחיל ושחיל ושחיל. טוב, אז ברור שהם מעדים את הרב, כן? צריכים שניים. ובמקרה פחות של שדות, כלומר, מה שאומרים, זה רק על השטר עם מכר, מה לגבי שטרות אחרים? לא ברור, אבל אומרים שצריך להיות גם כן שהשטר הזה פעל ועמד במשך זמן. אז אני קונה קרקע עם שטר, אבל לא בטוח שזה טוב, כי הוא לא יצא לו עדיין לערב. אז יש שיעור שנומד מחזקת הבתים, גימו שנים אדם לא יושב ונותן מישהו לחוב בקרקע שלו, שנה אחת כן, כי הוא בסוף, אז הוא משנה, הוא לא יקבל בעצמו לחרוש, זה לא קרקע שאתה חורש. אבל שלוש שנים שלו, ולכן אם היה לי שטר, וגם שלוש שנים השתמשתי בשטר, שמחתי על השטר, ולא יצא שום דבר, ושום לא היה שום רעש, אז זה כנראה שזה טוב. מגביל לו בכתובה, גימו כתובות, גימו כתובות כל כמה גימו שטרות, אבל מה מגביל אותו? צריך לראות שהוא מגביל לו, שהשטר פעל, ואף אחד לא עירר במשך הזמן המתאים לעליה. מה משפעות המספר שניים? כן, אז הרמב"ן מביא את הרייבי, אני מגיש כאן רמב"ן, הרייבי מצוטט הרבה, הרייבי נאמר צריכים שניים. שהוא חולק על רבשי, או מתקן את רבשי, צריכים דווקא שניים. בסדר, הרמב"ן מוסיף למה צריכים שניים? כדי שיהיו שניים, כי צריכים שני עדים. זה מושג מאוד מעניין. הרייבי אומר שאני צריך שתי שטרות, כי כל שטר מהווה כאילו, מהווה עד אחד, שזאת חתימתו. אנחנו כאן עושים דבר שהוא לא נורמלי. אני משתמש, אני צריך לדעת עם השטר הזה שלי, יש לי עכשיו שטר. צריך לדעת עם החתימות האלה הם כשרים. אם החתימה הראשונה כשרה, מה אני הולך? אני עושה שטר אחר, שיש שם את החתימה הזאת, וזה מוכיח שזה השטר שלו. אז אומר הרי בצריכים שני שטרות אלה כדי שהוא שני עדים. אז מה הרי בעצם אומר? השטר האחר הוא עדות שהחתימה הזאת היא חתימה אמיתית. איך בדיוק השטר ההוא זו עדות של... ואז הוא אומר, זה עדות של בן אדם אחד. זה עדות אחת. אני לא יודע איך להגיד את זה, זה עדות אחת. השטר ההוא חתום על שני עדים, לא? אבל לגבי החתימה שבשטר, זה עדות אחת. ולכן צריכים שניים כאלה. איך יש כאן עדות שהחתימה היא אמת מתוך השטר השני? יש כאן ראיה נסיבתית. מה שמעתם דרך היסטוריונים, מצאתי את החתימה עוד פעם ועוד פעם. אם היה כתוב בגמרא צריכים 10 שטרות, זה מה שהייתי אומר. אתה רוצה את החתימה הזאת בהרבה מקומות, אז כנראה זה שלו וכולם אותו דבר. מה שאנחנו היינו עושים, אני רוצה לדעת אם החתימה שלך, יש צ'ר, אני רוצה לדעת אם זה החתימה שלך, אז מה אני עושה? אני מצאתי עוד כמה, ספר, כתוב בספר עם הכתב יד שלך, עוד ספר, אז כנראה החתימה שלך. לא שניים, הייתי דורש 5. אפשר גם לדרוש 2. הוא אומר, לא. 2 כאן זה מספר של עדות. איך השטר הוא? זאת עדות שזאת החתימה שלך. איך מבינים את זה? ואז הוא אומר, כל שטר הוא רק עדות של בן אדם אחד. טוב, אני מכניס לשאלה הזאת גם לתוך התמונה משום שם. אם השטר הוא זו עדות, אז השטר הוא חתום על ידי 2. אז אולי השטר צריך להיות 2. הוא אומר, לא, השטר הוא עדות אחת שהחתימה הזאת, השטר ההוא זו עדות אחת שהחתימה הזאת היא עדות כשרה. לולי הרייב לא הייתי שואל כלום. זה הכל הסתברות של ראיות נסיבתיות, כן? מצאתי את החתימה שלך על הקיר, כאן, שם, כאן וכאן, בסדר, התרשמתי, זו חתימה אמיתית. אבל הרייב כנראה תופסת בצורה מאוד 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 משפטית מוגדרת. צריכים עדים. וצריכים שני עדים. אז אם זה ככה, אני שואל, איך השטר ההוא זו עדות שהחתימה היא אמת? השטר ההוא זו עדות שאתה הרבה. אבל השטר, איך השטר הזה מעיד שזאת חתימה, השטר הזה שחתום מדי אברהם, מעיד שזה החתימה של אברהם. איך? אז מה התשובה? התשובה מתפקשת, מה התשובה? זה לא תשובה, זה פשוט להתעקש, מה התשובה? שכן, שהשטר, סך הכל, אני מוציא שטר על השטר חייב. אז אז השלב מעיד שאתה חייב. אבל איך יודעים שהשלב מעיד שאתה חייב? כי השלב עדה עידות. ואיך יודעים שהשלב עדה עידות? כנראה שהשלב מעיד על עידיו שהם העידים. כלומר, העידים מעידים על עצמם שהם העידים. זה משפט הלכתי, זה לא משפט מעשי. העידים לא מעידים, הם לא פה. אבל כבר אמרנו ששלב זו עידות. ועוד מעט סוגיה הבאה, נלמד עומקם של דברים ששלב זה עידות. שלב זה עדות, עדות של מי? של החותמים. סוג של עדות בכתב, למרות שעדות בכתב פסולה זה קשה, אבל העדים שבדוק השלב מעידים. צריכים להגיד שהרייבד מבין שהעדים שבתוך השלב לא רק מעידים שלא נראה בכסף, אלא שהם גם מעידים שאנחנו העדים. זה ברור. והם גם מעידים שחתימתנו זה של הרב, כי אם החתימה זה לא שלהם, אז הם גם לא מעידים. רובן חתום על השטר, רובן מעיד, איך רובן מעיד? כי הוא חתום על השטר. איך יודעים שרובן חתום על השטר? כי השטר אומר שזאת חתימתי. עכשיו החידוש ברגע שאומרים את זה, אז הרגע צריך לחדש משהו כיוון הפוך. למרות ששטר זה שני עדים, לגבי הפרט הזה יש רק עד אחד. כל שני העדים שבשטר מעידים שהייתה הלוואה, אבל לגבי החתימה כל עד מעיד על חתימת עצמו. העיד השני לא מעיד על החתימה שלי. הייתי יכול לבנות כסף שהשטר הוא עידות של שניים על שתי החתימות. איך עושים את זה? משהו כמו הגמרא לפני כן. אין העידים חותמים אין כנסה בגודל? אז אין העידים ועידים, אף לא יודעים שהעיד השני הוא אמיתי. כמו אני ראיתי, אני רואה אותך חותם, אני לא אכתוב ביחד עם המרבן. המרבן חתם שם של פלוני ואני חתם שם שני. אז הייתי יכול לבדוק קייס כזה, שאם יש שני עדים מעידים, אז שני עדים מעידים על הכל, כולל על חתימת עצמם. כאן הרייבד עשה משהו מאוד מעניין, וזה החידוש שלו. אני רוצה לבדוק מהרייבד את הדין הראשון לכולם. הדין השני זה רק הרייבד. הרייבד אומר ששטר מעיד בעידות של שניים על ההלוואה, בכל מה שקשור להלוואה, אבל הוא גם מעיד על... השטר מעיד על חתימה של כל אחד ואחד, אבל שם כל אחד ואחד מעיד על חתימתו. כדי להגיד את זה, צריכים להגיד שעד אחד בשטר כשר. אם אני אומר שהשטר רק שווה עדות אחת, זאת אומרת שיש עד אחד שווה בשטר. אז זה נלמד לתוספות הבא. מחלוקת ראשונים, אם יש לי שטר חתום על ידי עד אחד, חתימה אמיתית, מקוימת. האם זאת עדות של בן אדם אחד כשר, כן או לא? לעניין שבועה וכן הלאה, או שיצטרף את זה למשטר אחר, שתי שטרות, כל אחד חתום על אחד, יש קייס או אין קייס. מחלוקת ראשונים. אז הרי מסובב שעד אחד בשטר כשר. בבית הוא אומר, כאן יש לי שטר עם שני עדים. לגבי כשרות החתימה, אז כל עד מעיד על עצמו שזאת חתימתי. ואז, לגבי השטר הבא, אז יש לי עד אחד, כן, אז אני צריך עוד שטר. ואז יהיו לי שני עדים, כל אחד בשטר נפרד, שמעידים שזאת חתימתי. זה נשמע קצת פנטסטי, יש כאן הרבה הנחות, אבל זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר לפי גרסת הרמב"ן. כי המילים שהרמב"ן אומר, כדי להביא לי שני עדים, זה התוספת של הרמב"ן. זה לא נמצא בצדים אחרים של הרייבן. הרייבן לא צריכים שני שטרות, זה מה שהרייבן אמר, זה עיכוב. אי אפשר לעשות פחות את זה. גם שטר מקוים, אחד לא, רק שני שטרות. זה היה חידוש של הרייבן, הוא חולק גם במשנה התורה, הרמב"ם פסק כמו כולם, או שטר אחד מקוים, או שני שטרות לא מקוימים, וברייבן שאמר יש לנו גרסה אחרת. הוא חולק על משהו שם, כנראה זה משהו חולק. צריכים רק שניים. אמר הרמב"ן, אולי זה היה כתוב ברייבן, אולי שמע מהרייבן, אבל בכל זה המקור הוא רק הרמב"ן, ולא ברשב"א ולא ברמב"א, כי כדי להביא לו תרי עדים. זה התפיץ אותי. מה זה שני עדים? אז מספר שניים זה לא רק סתם מספר מצטבר. ומספר הלכתי של שני עדות, איפה יש כאן שני עדים? כל שטר הוא עד אחד. כל שטר שכתוב על ידי שניים הוא עד אחד לגבי הנושא שלנו. איך שטר שכתוב על שניים הוא עד אחד לגבי משהו? או שזה אפס, כי זה לא הנושא, או שזה שניים, כי אתה מרחיב את הנושא. להגיד ששטר מעיד על דברים שלא כתובים בו, אני מאוד בעד. זה חידוש שהרב היה, הרב היה אומר את זה 10 פעמים ביום. שטר זה עדות על... כל מה שקשור לשטר, לא רק התוכן שלו. השטר מעיד שזה נעשה בגדול. השטר מעיד שהעדים שחתמו אותו הם קשרים. השטר מעיד שאנחנו גדולים, מה שלמדנו. לא כמו שכתוב בתוספות, שזה נעצדי, אלא זה עדות, העדות שבשטר זה עדות שהשטר הוא קשר, ולכן העדים הם גדולים ולא פסולים ולא אנוסים. אני נורא אוהב את הספרה הזאת. אז תגיד שהשטר גם מעיד שאנחנו אמיתיים. אם השטר מעיד שאנחנו לא אנוסים, שאנחנו גדולים, שאנחנו לא פסולים, אז הוא יכול גם להעיד שאנחנו קיימים. כלומר, אנחנו באמת אנחנו. אבל הרב לא אומר את זה. הוא אומר שזה רק עד אחד ולא שניים. אז זה חידוש גדול מאוד של הרב. אלף אומר שהשטר מעיד על החתימות, אבל לגבי החתימות, אני לא אומר ששניים מעידים על הכל, אלא כל אחד מעיד רק על עצמו. כי השני הוא לא קשור לחתימה שלי. כשאני חותם, אני מעיד, ואתה מעיד, שיש הלוואה, אבל אני מעיד שאני אני, ואתה מעיד שאתה אתה. ולכן הוא דרש שני שטרות. קלו אפשר לחלוב עליך. הקדמה יותר חשובה לי. ברב זה מוכח שהשטר מהווה עדות על, זה חטא של עדות, על דברים נוספים ולא רק התוכן המילולי של התורה. אחד הדברים הנוספים האלו זה זהות החותמים. שם הרב עשה חילוב. לגבי זהות החותמים הוא רק שווה לאחד. בראש, בראש כתוב, כן, בפסקים, הראש כותב, הראש הוא לא הרייט, כותב, סימן תל זיין, תל זיין, אמר רבסי, אין כזה שערי משתה שחרנה ואירו ובוכזו בבטן, לא נדלם יקם את השערי משתי שטעות ומשתי כתובות, הוא שחרן שואל השערי בשופי, לא פליגי עד הרבסי. לרב אסי מקיימים את השטר משטר מקוים מאחר שמקוים משניים. אז הוא אומר אין מחלוקת, הרי במה שיש מחלוקת פוסקים כמו נרדאי, הוא אומר שאין מחלוקת. אז יש שתי אפשרות, או משטר אחד מקוים או משתי שטרות לא מקוים, הוא מסביר. אבל זו מחלוקת, למה לא? כי רב אסי אמר שמקיימים משטר מקוים מאחר שמקוים משניים ורב אחד משטר משניים, ואם זה לא מחויב אז צריכים שני שטרות. אז מה רואים בראש? הראש גם אומר שצריכים, לכאורה הוא אומר שמיכה שמחויב משניים, לכאורה הוא אומר צריכים שני עדים. אז שטר שמחויב, אז הגיעו, כנראה הגיעו שני עדים וזיהו את אותו שטר, ולכן בדין קימו אותו. אז יש שני עדים שאומרים שהחתימה ההיא זו אמת, החתימה של זאתו חתימה, זה בסדר. בסופו של דבר, מה הרב שאומר? צריכים שני עדים שיקיימו את החתימה הזאת. אז איך מקיימים שטר עדי שטרות אחרים? אז אם השטר ההוא זה מקוים, יש לך שניים. איזה שניים? אלו שכנראה קיימו אותו. ואם לא, אז מה עושים? שני שטרות לא מקוימות. איך זה עובד? אז כנראה שבזה אוקיי מסכים מורים. אם יש לך שתי שטרות לא מקוימות, אבל בכל זאת, כל שטר שווה לעיד אחד. אז או שתי שטרות לא מקוימות, או שטר אחד מקוים, כי אחרי שטר אחד מקוים יש לך גם כשניים. עכשיו, זה לא מפיר לגמרי מה שאני עושה. אני מניח שהוא, איך שאני קורא אותו, הוא מסביר, הם לא חולקים, אז הוא מסביר להם הם לא חולקים. לא רק מסביר שזה שתי שיטות. אלא הוא מסביר, הם לא חולקים. אתה חושב שהם כן חולקים. זה אומר אחד, זה אומר שניים. אבל לא, הם לא חולקים. ודאי שצריכים שניים. רבסי אומר שאתה מקוים, גם יש לך שניים. וזה אני לומד שבנרדאי זה בגלל שניים. כי הוא ראה את נרדאי כקושה רבסי. נרדאי דרשו שניים. אז למה רבסי אומר לו אחד? תירוץ! כי באחד מקוים יש שניים. סימן שבנרדאי השניים זה שני עדים. אז בנרדאי הוא מסכים עם הרב, זה שני עדים, כל שטר זה עד אחד, שזאת חתימת הבן אדם. ושטר מקוים זה פשוט וריאץ, אותו דבר, שלא מקוים, יש לך גם את שתיים שמורים שלא חתים בתור. איפה הם? הם בעבר, הם מאחורי המסך של המעשה בדין הקודם. אבל, אז בזה הראש מסכים, צריכים שני עדים שיגידו, זאת חתימתו. ובשטרות לא מקוימות, זה עדות, שזאת חתימתו, כי הוא חתם. אבל זה עדות שבן אדם אחד. למרות שאותו שטר לא מקוים, חתום עליו שניים, אבל השני לא מעיד, אני מעיד על עצמי. הוא מעיד על עצמו. שטר מקוים, אז חוץ מזה שאני מעיד על עצמי, הוא מעיד על עצמו וזה רק אין אחד. יש לך עוד שניים, היינו השניים התיאורטיים, שכנראה הגיעו, ועזו לבית לנקם אותו שטר, הם העידו, זה כתב ידם, כנראה זה מה שהיה. אז הם מהווים את העדות שהיום שהכתב יד הזה, שהוא דומה לכתב יד ההוא, זה כתב יד של הבן אדם ששמו מופיע, שם. אז זה גם שיטת הרייבן וגם שיטת הראש כאן. מי חולק? אני לא יודע, אבל זה חולקי. אבל מי שלא אומר את זה, שיכול לחלוק שברבאסי זה בטח לא נכון, הוא לא דורש להם, הוא דורש הוכחה טובה. יש לנו קויים זו הוכחה טובה. ואולי גם נרדאי, כן חולקים, לא חולקים. הם אמרו שתיים, הם יכולים שלוש, פשוט הוכחה טובה. מספר שניים שם זה לא. לא משהו פורמלי, שני עדים. זה ראייה מצטברת. אז לא, אחד, אלא שתיים, יומי אומר שלוש, ככה אתה מסביר? אז הוא אמר שניים. אולי זה דומה לדין תורה. למה תורה סיבה אחת בשניים ולא על אחד? כי זה ראי יותר טובה. סיבה של שניים זה collaboration. זה הוכחה נוספת. בסדר, זה מיוט רבים שניים. יש הרבה. אבל זה לא מדין שני עדים יקום דבר. זה מדין הרבה הוכחה טובה. שמי אני רוצה להגיד את זה? אין לבעיה, כל מישהו שלא כן אמר זה. זו שיטת הרשב. פילוס חמיש רשב. אחרי אני בוחר בו. כי הוא לא הרי ולא קוראים ברי ולא קוראים בראש, אז אני יכול להגיד את זה. זאת השאלה הטכנית בו לגבי תהליך הקיום שטובות. קיום שטובות זה להביא הוכחות הסיבתיות. משכנעות כמובן, זה היה המחלוקת המקורית של רשי, בריף, משכנע או לא משכנע, כמה משכנע? או שיש כאן, דין רגיל, אבי שני עדים יקום דבר, וכאן משתמשים בשטרות כדי ליצור עדים. אז מה שהראש מסביר זה שאתה מקוים, זה באמת עדים מצוינים, הם עדים חיים שהם לא פה, אבל אני יודע שהם עדים, הם היו פה אתמול, והם העידו לא על השטר אלא על צורת הכתב, ויש לי אותו צורת הכתב ולכן הם עדים, אוקיי? החידוש הוא שגם שני שטרות לא מקוימות, זה, אז איני עדים מקיימים, יש לי רק את השטר עצמו, השטר הוא עד. ובזה חידש הרייבן, הראש כנראה מסכים, ששטר הוא שני עדים על הלוואה, ושטר הוא עד אחד על, על החתימה הזאת, וגם עד אחד על החתימה השנייה, אבל כל חתימה קיבלה בינתיים רק עד אחד, ולכן צריכים שני שטרות, כפי שנרדאי כותב. טוב, זה היסוד של הסוגיה. יש עוד מחלקות בראשונים לגבי כמובן, בסוף הסוגיה. טוב, סוף הסוגיה זה נושא אחר. בסדר, שכל אחד הבין את הנקודה הזאת. שיטת רש"י באמת קשה מאוד, שצריכים לקיים את השטר רק מתוך שטרות שלא יוצאים מתחת יד המארדה. כי אם זה מיד המארדה, אז אולי הוא, רש"י אומר, הוא העתיק. השני הוא אמיתי, אבל השטר הזה הוא נכון. רש"י מאמין ביכולת אדם מן השורה לזייף אם יש לו מודל. תביא לי צ'ק שלך, אני יכול לכתוב עוד צ'ק ולהכתים אותך בכתב ידי. וכשאנחנו שואלים אם זה ככה, אז אין הדבר סוף. אז לא נקיים שטרות, לא נקיים חתימות, אלא כן, החתימה לא התפרסמה בשום מקום. גם אם הוא יחדים, גם אם נקיים את זה מתוך שטר אחר, אבל אולי הוא ראה את השטר האחר. אולי ראית את זה באינטרנט. וכיוון שלא מדובר בחתימה מיוחדת, אז ראשונים שעולים, תוסף מתרץ, אני צריך סתם ספר שלך, וליקטתי את האותיות. אז תוסף מתרץ שלא. למרות שאין באמת חתימה מיוחדת, אבל בכל זאת, כשאותיות מתחברות ביחד, אז אי אפשר לקחת אותם מליקות. אני צריך שיהיה... שאני צריך במקור שיהיה כתוב שם את השם שלך. כי אחרת רש"י ממש, הוא באמת בלתי אפשרי. אז כל פעם שיש לי משהו שאתה כתבת, אני יכול לזייף את החתימה שלך. אז לכן הרבה מושלים חולקים על רש"י, ולא חשיב על זיוף. זיוף זה זיוף מושלם, זה דבר באמת נדיר. החשש הוא שהוא זייף את שניהם. לא שהוא זייף את השני יופיע בשביל השם. אם זה יוצא ממנו, אז מי אומר שהשטר השני הוא טוב? זה היה אצלו, אז אולי זה יהיה אותו, אני צריך שזה יצא במקום שהוא כנראה לא כתב אותו. זה מחלוק ראשונים לגבי למה חשיב. השיטה שלו שהכריח את התוספות, להגיד מה שכתוב בגן ובינותם, זה חידוש גדול מאוד, אבל זה בא, כאן זה לא כתוב, זה בא כדי לענות על רש"י. אבל בראש הכתוב, מתוך מה שרש"י אומר, הגענו למסעה של רבינותם. לדעת כך שאין אנו מקרים החתימה על ידי דמיון החתימה לחתימה, ואיך אתם מקרים חתימת העדים בתפיית עין, אז גם כן לא. אני לא יודע אם אתם מסכימים למציאות הזאת או לא, היא לא פשוטה. רבי נתן טען שאם אני משווה חתימה לחתימה, אתה יכול לעבוד עליו. אולי גם אתה פשוט העתקת ועשית העתקה מספיק טובה שאני לא אוהב. אבל אם אני מכיר את זה בתפילה, אני מכיר את החתימה שלך. כמו שאני אמרתי, אני מכיר את החתימה של הרמב"ם. אז זה, אני אזהה גם את ההבדל בין זה לבין חתימת הזיתה. טוב, אני חושב שהפוך. על מה זה מתבסס? כן, יש מקומות בשעס שתפיית עין עדיף על סימנים. אבל זה לא פייר. אם מישהו בא, יש לי המידע. ואתה בא ואומר, זה המידע שלי. אני אומר, איך אתה תוכיח? יש נקודה אדומה בצד ימין. אז זה, ואני גודל, יש. אז מחזירים המידע על פי סימנים. זה הבעיה ככה ככה. אבל הבעיה מספיק לה, יש מחלוק, סימן דיורייטה, סימן דרבנה. אוקיי, נגיד סימן דיורייטה. כי זו הוכחה. למה? אולי יהיו שניים עם אותו סימן אדום. זה אלה, סימן מובק, זה טוב. תפיות עין, זה הרבה יותר טוב. אם אמינים כמובן, אני לא, הוא לא יכול להוכיח, אבל תלמד חוכם מחזירים על פי תפיות עין, אתה לא חושב שהוא שקרן. והוא, איך אתה מזהה זה שלך? אני לא יודע, זה לא שיש לי סימן ככה, סימן ככה. בסך הכל, אני מזהה אותו. זה יותר טוב. אני, רוב האנשים בחדר, מזהים פנים, אני צריך להגיד שפלו ממת, כדי לתיר את אשתו, איך מזהים אותו? בתפי יודיים. איך אתה יודע זה הוא? יו, אני מזהה אותו. יש אנשים שאין להם יכולת זיהוי פנים. אנשי המחשבים עובדים 50 שנה כדי לעשות מחשב שיכול לעשות פנים, זה לא כל כך פשוט. יש אנשים שפשוט חסר, זה נקרא, יש את השם ארוך בלטינית, שאני לא מצליח לזכור אותו. שנייה, אני משנה לחנך את כמות טוב. זה נקרא... פרוסופגנוזיה. היא יכול לזהות פנים. במקרה הקיצוני, החוקרת שגילה את השם וגילה את זה, היא בית, היום בית 60, היא לא מזהה את אמא שלה. אבל היא כן מזהה את אמא שלה. איך מזהה את אמא שלה? זאת האישה עם הכתם האדום בצד ימין בתסרוקת פעם. כלומר, אפשר לשמש בסימנים כדי לזהות ולגבות שאנשים לא יתפסו אותך. צריכים לחשוב, כל פעם צריכים לבדוק אם זה ככה ככה. חס ושלום, שאימא שלה תשנה את התסרוקת שלה, היא כבר לא תגיד אותה. יש לי סיפק של כולם עוד אנשים כאלו, כי אני מבין באמת את הבעיה. אז תפיית עין זה יותר טוב מסימנים, ברור שכן. אבל אצלנו לא. כי אצלנו אנחנו לא רוצים להוכיח שזה אמת, רוצים להוכיח שזה לא אמת. מישהו בא ואומר, יש לי שתי חתימות, יש לי את שניהם. אז אני בודק את כל הסימנים, האם הקו הזה הוא כאן, הקו הזה, אז אני, כל הבדל קטן אני אמצא. זה לא סימנים, אין לי סימן שזה דומה לזה, אני מקפש סימנים שזה לא דומה לזה. אז כדי להגיד שזה מזויף, מספיק שיש שינוי אחד קטן. תפיות עין, אז אם הוא טוב, יהיה איזה שינוי אחד קטן, אבל תפיות עין לא נקין את זה. טוב, אני לא מבין דבר אותם, באמת במצוות, אני לא מבין, אבל אותם טען שלא, תפיית עין זה תמיד יותר טוב. אז אם באים שני דימומים, זה חתימתו, רשי לא חושש לכלום. רשי רק חושש, איפה שכל הזיהוי הייתה שהשווינו נקודה לנקודה, אז כמו שאתה משווה נקודה לנקודה לצורת ההבדל, אז הוא השווה נקודה לנקודה, לדאוג שלא יהיה הבדל. עוד פעם, מן הסתם זה מדובר שאין באמת הרבה אינדיבידואליות בחתימות. הם חותמים כמו שסופר כותב ספר תורה. אז אם אתה ממש, אני מניח, אז אתה ממש מקפיד, עשה את זה, הכל זה, אתה קצת לומד את העסק, אתה יכול לעשות מצוין, ועדיין בתביעות עין, זה דבר שאפשר לשים את זה באצבע, הוא עושה את זה קצת יותר דק או משהו כזה, לא שמים את האצבע, אפילו לא יודעים לבטא אותו, אז יתפסו. אבל זה הכל נולד כדי להצדיק את רש"י. ראשונים חולקים על רש"י, מה שאין בכלל עכשיו, שזה שלא זייפנים, או אי אפשר לזייף. אנחנו תמיד נתפוזים, נשווה ונראה את ההבדל. החשש הוא שהמקור הוא מזויף. אז זה, יש הבדל, אם זה תחת ידו, לא תחת ידו, זה תחת ידו, אז קל מאוד, קל לא מאוד, לכתוב שתי שעות. אחד בשביל זה להוציא כסף, אחד כדי לחיים את השני. כל דבר אחר, לא חשים. אז זה מחלות לסוף. טוב, אנחנו עצרנו. סוגיה הבאה. כותב אדם את אותו על השטר, מעיד עליו אפילו עד כמה שנים, לומדים עד סוף הסוגיה בשורות הראשונה של עמוד ב'. איפה זה נגמר? עד אתנן, עד אתנן, עד אתנן. תוספות, אם אני צריך לגבי אותה, אמר, ש... שהוא ממשיך בעמוד ב', ארוך. וכל הסוגיות של תוספות מצטט, צריכים לראות אותם בפנים. סוגיה ביברון, סוגיה בבבא בתרא. שתי סוגיות בקפקות סמכת, והסוגיה בנחמן אל ארץ עם התוספות שנמצא שם. אין אחד בשטר, קופסן אחרי, כל מה שתוספות מצטט לומדים. תוספות הראש, מאוד 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 חשוב על התוספות הזה. כל מילה שנמצא בתוספות, נמצא בתוספות הראש. וזו שיטה אחת אחרת לחלוטין. ככה אני מעיד, תן לכם קצת עזרה, שתקראו ותקראו טוב מאוד. זה, יש מקום יסודית כאן, במילה שיטת התוספות, בין התוספות שלנו ותוספות הראש. יש תוספות בבבא בתרא, קיום שטוב, עד איזה דף זה, מהם חטא מודע להם, אולי, אולי תוספות מצדן, אולי תוספות מצדן, מהם מודע להם, כתוב, בבבא בתרא, אתם מודע להם בשם, אז תקראו בשם, תוספות קצר מאוד, לא אותו תוספות שלנו, אבל זה תוספות הראש ולא תוספות שלנו, ותקראו גם את התוספות ביבנו, ואחר כך בישונים אחרים. עכשיו, יש כאן תוספות הראש ארוך מאוד, שרק ראיתי אותו הרבה שם אחרי שלמדתי את התוספות, אז תבדו גם אותו. זה תוספות מאוד גרומי, יש שם הבנים, מסקנות, הבנים מסקנות, לכן זה ארוך מאוד. התוספות שלנו זרק את חצי הבנים ממנו. אבל בכל זאת, לגבי השאלה שמעניין אותי, תוספות הראש בדבר התוספות, אז זה יכול לעזור. זה יכול לעזור, זה כמו תוספות הראש, אבל עם שינוי גרסה מסוימת שיכול לעזור. עיקר עבודה שלנו ביום שני, זה יהיה פשוט לקרוא את התוספות, להסביר כמו שורה, יש כאן הרבה תפוחות בתוספות, כמה וכמה שיטות, יש שלושה תשובות לשאלה הבסיסית, יש כאן שלוש שיטות בתוספות, ולהשפות לסדר תוספות הראש, ולסכם את השיטה. אנחנו עכשיו עוסקים בסוגיה אשר מפי מלון בכתבה, השאלה היא, מה ההבדל בין שטר, שהוא כשר, ובין עדות בכתב, שהוא פסול. זה היינו, זה אותו דבר. אז נלמד את שיטת התוספות, אחר כך בהמשך, אז נלמד את שאר הראשונים, כולל גם הרמב״ם, יום שני זה יספיק לנו רק ללמוד את התוספות. תוספים, את התוספים, בכל הסוגיה. אז כן, בסדר, אין שיעור מחר, כי אין שיעור מחר. אין לי משהו להגיד מחר. ויש הרבה לכם, אז תחילו מחר, פעם ביום וגם מחר. לא יהיה.